בעזרת השם השיעור יהיה להצלחה של אנשים יקרים ומיוחדים, מוטי בן שבת, אשתו הצדקת, תמר בן שבת. הקדוש ברוך הוא יושיע אותם, יברך אותם, יצמח אותם, ומבלים של דיבם לתורה וברכה. מי זה זרובבל? מי יודע מי זה זרובבל? שרנו עכשיו בשיר, זרובבל, מי זה זרובבל? דן, מי זה זרובבל? לא שלתי אל זרובבל, מי זה זרובבל? מי זה זרובבל? מי צדיקים יודע מי זה זרובבל? הוא הראשון שהלך לבנות את בית שני. הראשון שהלך, הוא לא הצליח כל כך, ואחר כך, אחרי כן, התחילה מלחמה בין מרדכי לבין אמן. קודם כל, בבל שלטו, החריבו את בית ראשון, ועשו דברים קשים ורעים. ואחרי כן, המלך עשה של בבל ארוחה גדולה, סעודה גדולה, והוציא כלים של בית המקדש. ואז יצא כמו אותיות שהיו כותבים, שהיה כתוב שפה הקדוש ברוך הוא יחתוך ויגמור את המלכות, ודניאל פירש את זה למלך, והפרסים כבשו את את הבבליים. ואחרי תקופה, הרי כל הגלות הייתה 70 שנה צריכה להיות חורבן בית ראשון לבית שני, ואז שלחו ראשון את זרובבל, הוא התחיל, עלה עם קבוצת אנשים, התחיל, לא הצליח. אחר כך עזרא סופר, עוד פעם התחיל, לא כל כך הצליח, ואחר כך נחמיה סגר את זה, ואז הקימו את כנסת הגדולה, זקני כנסת הגדולה, הם קמו, ו-120 חכמים היו בפנים, וזה ככה התחיל. ונבוכדנצר, הבן שלו, הוא שדחף את הבנייה של בית המקדש, ואצל אחשוורוש היה מחלוקת בין מרדכי לבין אמן. מרדכי רצה שימשיכו לבנות את בית המקדש מה שהתחילו, ואמן לא רצה. ואחשוורוש לא עשה כלום. ויתן המלך ניסים על איי הים, אחשוורוש הוסיף ניסים גם על ארץ ישראל. אחרי כן הבן שלו, נחמיה, היה סריס המלך, נותן לו לאכול ולשתות. ביום אחד המלך אמר לו, למה הפנים שלך עצובות? אז הוא אמר לו, העם שלי בדוחק, היהודים בצער, במצב לא טוב, תעזור להם וכו'. ואז הוא שינה ונתנו ללכת לירושלים, ואז הוא הלך ותיקן בירושלים שישמרו שבת, התחילו לבנות את בית המקדש בצורה יותר חזקה, התחילו לגבות מיסים, הוא הלך עם חיילים, הוא לא היה בלי צבא, הוא היה עם צבא, הלך עם חיילים, התחילו לגבות מיסים, התחילו להעמיד את ירושלים על תילה בצורה חזקה ובצורה נכונה. והוא נתן את הדחיפה החזקה לבית שני. זרובבל התחיל, עזרא המשיך, נחמיה חתם את זה. עזרא סופר דחף את זה, והיה העמוד הראשי, ונחמיה דחף את זה. נחמיה בא שליח המלך עם חיילים ועם צבא ועם אנשים חזקים, ומי שלא שמר שבת הוא היה איתו קשה, אנשים התחתנו עם גויות, הוא עצר את זה, הוא הכניסו, עשו כמו עצומה עם 85 אלף יהודים שחתמו, והתחילו לבנות חזרה את בית שני. אבל אולי 100 אלף אנשים בזמן בית שני, זה כל היהודים שהיו בארץ ישראל. כמה עשרות בעלייה ראשונה, ואחרי כן עוד פעם, ועזרא ונחמיה, זה הגיע לזה 185-100 אלף, ולאט לאט זה הלך והתאבא, הלך וגדל, ועד שזה הגיע לממדים הגדולים, הטובים, אבל תמיד היה, אחר כך היוונים כבשו את הפרסים, היוונים באו ופתאום קם מיוון מישהו חזק שהיה אותו מלך גדול שכבש את כל העולם, הגיע עד אודו. לא היה לו ילדים, היה לו רק גנרלים. גנרל אחד זה היה תלמי המלך שהיה במצרים, גנרל שני היה ביוון. זה ארבעה גנרלים שהם, או שאומרים שהם היו ילדים שלו. הוא מת בסך הכל בין 30 וכמה. מי זה, איך קראו לו? אלכסנדר מוקדון. הוא מת בין 30 וכמה וכבש את כל העולם. הגיע עד אודו, כבש עד אודו, באודו הוא מת. אומרים הרגו אותו, אומרים שהוא מת לבד. כבש את כל העולם, והוא, היוונים אז הכניעו את הממלכה של הפרסים, וזה התחיל משם כל המלחמה בין החשמונאים והיוונים. ואנחנו אומרים חנוכה, היום אמרנו בקבר של רבי יצחק אבוחצירא, ברוך השם זכינו להתפלל על כולם, על כל בני הקהילה הקדושה. אמרנו, אנחנו מדליקים 8 ימים של חנוכה. חנוכה זה לא היה 8 ימים וזהו, זה היה... עם ישראל עבר תקופה קשה, זה 27 שנים של מלחמות, 27 שנים של אחי נפש, של גזרות קשות, של דברים לא פשוטים. זה לא היה איזה 8 ימים יפה, מדליקים נרות, היה איזה מסיבה יפה, איזה משהו שבמכה אחת ניצחנו את כולם, והכל הסתדר, והכל היה מצוין, אכלנו סופגניות והכל היה טוב. לא, זה לא היה נס חנוכה. נס חנוכה היה מורכב, 27 שנים, מתו המון אנשים, היה גזרות קשות, היה דברים חמורים ביותר, היה דברים לא פשוטים, היה בעם ישראל הרבה רפיון, היה בעם ישראל הרבה דברים קשים, וגם כל החשמונאים, כל המשפחה של החשמונאים, מחמש ילדים כולם מתו במלחמות, נשאר אחד. זה לא היה איזה ניצחון גורף, והכל היה קל, והכל היה טוב, והכל היה מצוין. זה היה 27 שנים של מלחמה מתמדת. היום שאנחנו מסתכלים כמה אלפי שנים אחורה, אנחנו מדליקים חנוכיה ושמחים ואומרים, זה היה יפה, זה היה תקופה קשה מאוד של 27 שנים, איומים ונוראים. איומים ונוראים, שרצו שנקפור בשם, ואסרו עלינו לשמור שבת, ואסרו לעשות ברית מילה, ואסרו לעשות את הראש חודש, ואחרי כן אמרו שאסרו לשים מנעולים בדלתות, ואחרי כן אמרו שכל בת ישראל שתתחתן צריכה ללכת להגמון לילה ראשון, ואחרי כן אמרו שצריכים לכתוב על קרן השור, אין חלק באלוקי ישראל. זה היה תקופה קשה של 27 שנים קשות מאוד מאוד מאוד. זה לא ביום אחד, היה מסיבה יפה, חנוכה, והכל היה טוב מאוד. 27 שנים קשות מאוד. עד שהקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, ובסוף היה נס קדוש של חנוכה, וכו' וכו'. היום אמרנו בקבר של רבי יצחק דבר שהוא יסוד וחיזוק גדול. אנחנו אומרים, מה היוונים אמרו? כתבו לכם על קרן השור, חיוו אותנו לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. שחס ושלום, אין לנו חלק באלוקים של ישראל. למה דווקא קרן השור? אז פירשנו כמה פעמים שפעם ילד קטן שאוכל לא היה בקבוק ששמים חלב לאכול, אלא היו לוקחים כמו שופר, קרן השור, ושם יש פייה קטנה מן המצר, קראתייה, ענני במחביה, ממנים את זה בחלב, וככה התינוק היה שוטה. ועד היום יש כל מיני מקומות של עתיקות שמוכרים דברים מימים קדומים, ובקבוק של תינוק שאוכל זה שופר. ילדים, לא היה בקבוקים מפלסטיק כמו היום, היו בשופר שמים לילדים את החלב לאכול. אז היוונים רצו שיחדירו בראש של הילדים מהקטנות שהם כופרים בשם חס ושלום. אז הם אמרו לכתוב על קרן השור בבקבוק של הילד הקטן, שהילד הקטן מהקטנות יראה ויחשוב שאין לו חלק באלוקי ישראל. אז היו אומרים לכתוב על קרן השור אין לו חלק באלוקי ישראל. זה סברה אחת, אמרנו את הקו הפעמים. סברה שנייה, מה זה שור? שור מסמל על חטא העגל. והיוונים רצו להזכיר בשמיים כתרוג, ולהזכיר גם לעם ישראל, לזעזע את האמונה של עם ישראל. ומה לכתוב על השור? תזכרו את העגל שמרצתם בהקדוש ברוך הוא, ועשיתם את העגל אחרי מתן תורה. וכמו שהגמרא אומרת, עלובה קלה שזינתה תחת בעלה, תחת חופתה. הקדוש ברוך הוא רק נתן לנו את התורה הקדושה. היינו 40 יום אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני בקולות וברקים, ורעש גדול, ומשה ידבר בקול, אלוקים ידבר בקול, ומשה יענהו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במתן תורה. 40 יום אחרי, בני ישראל אומרים על העגל, אלה לוקח הישראל אשר הוצאוך ממצרים. אז מה רצו היוונים לעשות? להזכיר את חטא העגל. איך מזכירים את חטא העגל? בזה שכותבים על קרן השור, שזה העגל, שור זה עגל שהוא עוד קטן, כותבים אין חלק באלוקי ישראל. רדוע מה שכתוב בספרים הקדושים, איך יצא העגל, כולם הביאו את הזהב שלהם, עשו מדורה גדולה של אש, אהרון זרק בפנים את הזהב, ופסל מיכה, מה זה היה פסל מיכה? הטס מכסף שמשה רבנו זרק לתוך ים סוף, להוציא את אהרונו של יוסף, הרי אהרונו של יוסף היה מוכבה בתוך הנילוס, ומתי שרצו לצאת, בני ישראל לא יכלו לצאת, כי משה יוסף השביע אותם, פפקוד, יפקוד אלוקים אתכם מזה, ועליתם את עצמותיי מזה, יוסף השביע את עם ישראל לקחת אותו משם. אז איך משה התחיל ליצור, כיפה ארונו של יוסף אף אחד לא ידע, אמרו לו סרח בתשר, ומישהו מוכבה בתוך הנילוס, בים עמוק, במצולות של הנילוס נמצא ארונו של יוסף. ואז הלך משה וכתב על טס מכסף, עלי שור, וזרק את הטס למים. הטס נגע בארון של יוסף, הארון עלה. והטס הזה היה אצל מיכה. ממכוחות של כישוף, הוא זרק את זה באש, ובמקום עגל, במקום שור, היה צריך לצאת שור, והכוח של הארון הקטין את זה לעגל. וכתוב בספרים הקדושים, אם היה יוצא שור, לא היה תקנה לעם ישראל. עגל זה פחות משור. והכוח של הארון, שהארון הקטין את זה, הוריד את זה משור לעגל. ולכן עם כל מה שאהרון כביכול זרק, ואהרון היה מאשים את עצמו בחטא העגל, אהרון הקטין את חטא העגל, שזה לא יהיה חטא של שור, כי עגל זה עוד קטן, שור זה הגדול. אהרון הקטין את זה. גם אנחנו אומרים, הדודאים נתנו ריח לדודאים, ראשי תיבות, דלת, דוד, על איזה עוד אות יש? זה יוצא כנגד רוב הצדיקים שהיה מהדודאים, זה משה, דוד, יוסף, אהרון, כל הצדיקים שהם היו צדיקים נצחיים, שהכוח שלהם היה כוח נצחי, זה כביכול מסמן את הדודאים. ואהרון הקטין את זה משור לעגל. הכוח של אהרון היה להקטין את החטא, להקטין את התומה, שהתומה נכנסה והשטן נכנס, שיצא משהו גדול, להקטין את זה. ועוד דעה למה דווקא שור, כתבו על קרן השור, אנטיוכוס במספר כמה זה, רבי אופיר?
156.
אנטיוכוס, שזה היה המלך של היוונים, יוצא במספר 156. ויוסף כמה יוצא במספר גם? 156. ומה סמל של יוסף? שור. בכור שורה דרלו, וקרניו, בימים מנגח, יעקב אבינו קורא ומסמן את יוסף הצדיק לשור. וגם בשבטים, יהודה דומה לאריה, הסמל של יהודה אריה, הסמל של יוסף זה שור, בכל שורו הדרלו. כביכול, היוונים ראו את עצמם כמו משקל, למשקל של יוסף לשור, לשור שזה יוסף. לכן גם הם אמרו, כתבו לכם הקרן השור, שמה יוסף מסמל? יוסף מסמל קדושה ומלכות באותו כיסא. מצד אחד יוסף היה מלך של ארץ מצרים, מצד שני יוסף היה קדוש וצדיק. מצד אחד יוסף היה יפה תואר, מצד שני יוסף היה פרוש מן העולם, ולא חטא ולא נפל, חס ושלום, כל הדברים אצלו היו בקדושה ובטהרה. יוסף היה מסמל את הגדולה ואת הקדושה במקום אחד. זה היה הכוח של יוסף הצדיק. והכוח של היוונים מה? היוונים הם העם של החוכמה, של התבונה, אריסטו, כל החוכמה שהיה בעולם, הספורט, הפוליטיקה, כל הדברים של ההתקדמות והמודרניות של העולם, היוונים עשו את זה. והתפיסה של היוונים בעולם, שאי אפשר חוכמה ובינה וגדולה של העולם הזה, יחד עם פרישות ותורה ומצוות ומעשים טובים. או זה או זה, זה הקו של היוונים. אתה רוצה להיות חכם? אז תהיה חכם. אתה צריך את החוכמה של היוונים, את כל האריסטוקרטיה, את כל הדברים החכמים, את כל הדברים הנבונים. זה היוונים. להכניס בפנים פרישות, צומות, לימוד תורה, קדושה, עירת שמיים, זה לא הולך ביחד. תפיסה של היוונים, אתה רוצה להיות אדם נאור, אתה צריך להתרחק מהתורה. אי אפשר נאורות עם תורה. אי אפשר נאורות עם קדושה. אי אפשר מדע עם קדושה, עם תורה. זה שתי דברים שונים. זה היה תפיסה של היוונים. וזה תפיסה מוטעת. זה תפיסה של היוונים. של אנטיוכוס. של היוונים. כנגד זה יש תפיסה של יוסף. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת כהנים. מצד אחד אתה יכול להיות כהן לשם, בנים אתם לשם לוקחם אמר השם, אתה יכול להיות בן של השם, בן של מלך, להתנהג כמו מלך, להתנהג בכל החוכמות שבעולם, חוכמה בגויים תאמין, להאמין בכל, לראות את כל החוכמה וכל המדע, ואתה יכול ללמוד ולדעת כל דבר. ומצד שני, אתה יכול להיות פרוש מן העולם, לשבת וללמוד תורה, להידבק בקדוש ברוך הוא, להידבק במצוות, להידבק במעשים טובים. על פי הדרך של התורה, זה לא סותר אחד את השני. אתה יכול גם להיות חכם, הרמב״ם היה רופא גדול, הרמב״ם היה פילוסוף גדול, הרמב״ם היה רופא, היה פילוסוף, ומצד שני, הרמב״ם היה הרמב״ם. כתב את המורה נבוכים, כתב את כל הספרים הגדולים שלו, שעד היום אנחנו נשענים על התורות של הרמב״ם. הרמב״ם, הפירוש שלו על התורה, מי יכול לשער ולתאר את הגודל של הפירוש שלו על התורה? מצד שני, הוא היה רופא, הוא היה פילוסוף, הוא היה אסטרולוג, הוא היה דברים גדולים. אצל היוונים, או תורה, ואתה מאבד את כל החוכמות של העולם, או חוכמות של העולם, ואין לך שום קשר לתורה. ולכן הם אמרו, כתבו על קרן השור, כביכול לשבור את הדרך של יוסף הצדיק, שהדרך של יוסף הצדיק אפשר מלכות ותורה בכפיפה אחת, אפשר גדולה וקדושה בכפיפה אחת. את זה הם רצו לשבור, זה לא התאים להם. והמלחמה שלהם הייתה להיכנס בפנים ולשבור את כל הבריחים של היהדות, להכניס לאנשים בראש שלהם, אי אפשר תורה וגדולה ביחד, אי אפשר להיות נבון וחכם ותורה ביחד, זה שתי דברים סותרים. וזה הטעות שהיוונים עשו, וזה הסכנה שהיה במתייבנים ואנשים שהלכו בדרך של היוונים. כי המתייבנים אמרו, אם אתה מקבל את התורה, אתה לא יכול להיות משהו אחר, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול להתנהג כך. והדרך של התורה, אם התורה, כל דבר בעולם יכול, אם הוא קדוש וטהור והוא בדרך השם, הוא יכול להיות ממשק לתורה. אין דבר שהוא לא יכול להיות ממשק לתורה. תיקח כל דבר בעולם, כל דבר של מדע, בסוף אתה מוצא שזה בתוך התורה. כל דבר של חוכמה, בסוף אתה מוצא שזה בתוך התורה. אם העיניים שלך סגורות ומכתחילה, אתה לא רוצה לקבל את זה, אז יהיה לך שאלות ואתה תהיה בגדר של אפיקורס או כופר. אבל כל אדם שרוצה לפקוח את העיניים שלו ולהסתכל בכל חוכמות העולם שהן אמיתיות ולא שקר, ולא דברים ריקים, הוא ימצא ממשק לכל דבר של העולם הזה, של כל חוכמה, של כל בינה, של כל רפואה, של כל מה שיש בעולם, ממשק לתורה הקדושה. תורה הקדושה היא דבר שכל דבר מקבל את החיות שלו מהתורה הקדושה, ואתה מחיה את כולם. אין דבר שחי וקיים בעולם שאין לו חיות מהתורה הקדושה, ואתה הקדוש ברוך הוא התורה מחיה, נותן חיות, נותנת חיות לכל דבר בעולם. כל דבר שקיים בעולם הוא יונק ומקבל חיות מהתורה הקדושה. מי רוצה צדיקים לומר משהו? מי שרוצה לשאול לומר דבר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה
בדברו.
נלמד קצת בנביא דבר של פלא גדול. הנביא מספר שאול המלך היה כבר מלך על עם ישראל. שאול המלך עבר כמה דברים לא פשוטים, שרוח השם התחילה ללכת ממנו, וחיפשו לשאול המלך מישהו שכל פעם שרוח השם יוצאת משאול, היה לו כמו דכדוך, כמו דיכאון, כמו נפילה, כמו דברים קשים. אחרי ששאול שמואל הנביא אמר לו, קרא שם ממלכתך, וכל מה שהיה עם הפלישתים וכל מה שהיה עם הצון, אז שאול המלך התחיל נחלש בצורה קשה ביותר. ואז הנביא אומר לנו שהלכו וחיפשו מישהו שיהיה עוזר של דוד, של שאול המלך, שיוכל לנגן, שיוכל לעזור לו בכל דבר ששאול המלך צריך. ומצאו, את מי מצאו? מצאו את דוד המלך. דוד המלך היה אחרי, התורה הקדושה אומרת ש, נלמד ביחד נביא קצת, אפילו שזה קדימה, נלמד קצת נביא. אנחנו הולכים עוד אחורה ורוצים עוד ללמוד נביא. רק צדיקים תחזקו את המזגן, חם ו... ונלמד נביא היום בצורה חזקה. רבי אופיר, תקרימו לנו את השולחן. בעזרת השם, השיעור יהיה להצלחה של אדם צדיק ואהוב וחביב, בעל מידות מיוחדות, רבי אליהו מססה, אלי מססה הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ויברך אותו, וזכות מה שלומדים עכשיו על שמואל הנביא ועל דוד המלך, בכל אשר יפנה רבי אליהו, הוא ואשתו ובני ביתו, ישכילו ויצליחו ויעלו מעלה מעלה בעזרת השם. אז אנחנו בפרק ט"ז. הנביא מספר לנו ששמואל הנביא בא לשאול המלך ואמר לו, הקדוש ברוך הוא ציווה למלוך אותך למלך, ומתי שהקדוש ברוך הוא ציווה למלוך אותך למלך, הקדוש ברוך הוא ציווה שמתי שיהיה מלך לעם ישראל צריך למחוק את זכר המלך, להרוג את כל המלך, לא להשאיר כלום מהמלך. המלך זה כיכס ים לחמל השם מהמלך, הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא יציב כל עוד המלך קיים בעולם. והקדוש ברוך הוא מצווה את שמואל הנביא ללכת לשאול, להגיד לו, אתה עכשיו מלך, הממלכה שלך יושבת יציב. לפני ששאול היה מלך, כל שבט, כל משפחה, היו לה כמה אנשים עם נשק שומרים על המשפחה שלהם, על הצאן, על הבקר. שאול המלך אסף את כל עם ישראל, איחד את כל עם ישראל, בנה צבא אחד לכולם, איחד את כל עם ישראל לקו אחד, הנהגה אחת, מחשבה אחת, מלך אחד, דעה אחת. מתי שהכל יציב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לעשות מלחמה עם המלך. והקדוש ברוך הוא אומר לשאול המלך, שמואל הנביא אומר לשאול המלך, להרוג את כולם, את הגברים, את הנשים, את הצאן, את הבקר, לא להשאיר כלום. תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, למחות את הכל, לא להשאיר כלום. שאול המלך הולך למלחמה, משאיר את הגג, אותו הגג שהוא לא הרג אותו, אותו לילה בבית האסורים הייתה עם אישה, היה עם אישה, ומשם נולד, עמדת האבא, אמן משם יצא, אז כבכל זה היה על הגב של שאול המלך, והשאיר את הצון והבקר. בעיקר שהקדוש ברוך הוא כועס על שאול, זה על הצון והבקר שהוא השאיר, על הצון והבקר. שמואל הנביא הורג את הגג, ושמואל הנביא כועס, בא שאול המלך, אומר שאול, מה עשית? שאול המלך אומר לו, הקימות לדבר השם. אומר לו, מה הקול של הצון והבקר? איך הקמת את דבר השם אם אני שומע צון ובקר? שמואל הנביא הסתובב, רצה ללכת, שאול המלך תפס לו את החליפה שלא ישאיר אותו, כולם בבמה עומד שאול ושמואל, וכל העם עומד למטה, ופתאום שמואל הנביא מסתובב ללכת ומתנהג בתוקפנות עם שאול, עם שמואל, עם שאול. שאול מחזיק בחליפה של שמואל הנביא, לעצור אותו שלא ילך, ואומר לו, אל תבייש אותי בפני כולם. ואז החליפה של שמואל נקרעת, מסתובב שמואל ואומר לו, קרא השם את ממלכתך. זהו, הוא נתנה למישהו אחר. אומר לו שאול, אין בעיה, אבל אל תבייש אותי בפני כולם, בוא תקריב איתי קורבן שכולם יראו שאתה מקריב איתי קורבן. מאותו זמן שאול המלך התחיל להידרדר, היה דכדוך, רוח השם לא הייתה איתו, היה במצב נפשי לא טוב. ואז הלכו, וגם שמואל הנביא היה בצער גדול, והיה מתאבל על שאול המלך, היה מתאבל על שאול המלך, כי שמואל הנביא אהב את שאול המלך אהבה גדולה ביותר. אחרי כן, וילך שמואל הרמתה, ושאול עלה את ביתו, גבעת שאול. ולא יוסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי יתאבל שמואל על שאול, והשם ניחם כי ימליך את שאול על ישראל. מאותו יום שהוא קרא את הבגד שלו, ואמר לו שהשם קרא את ממלכתו, שמואל הנביא לא ראה יותר את שאול. עד יום מותו לא ראה אותו יותר. והיה מתאבל על המלך, הוא מלך את המלך הראשון של עם ישראל. המלך הראשון שהיה לעם ישראל למלך אותו, שמואל הנביא. ושמואל הנביא התאבל על התלמיד שלו, על המלך הראשון שהוא מלך אותו, שלא הלך בדרך שלו. הרי שאול, שמואל הנביא כבר, הוא בא מאיזשהו מקום שהיה לא כל כך טוב, והמלכות באה ליישר את המקום הזה. נלך לשיעורים אחורה שדיברנו בניו יורק. מאיפה בא שאול המלך? שמואל הנביא. שמואל הנביא היה בן של חנה. חנה בעלה קראו לו אלקנה. אלקנה היה מביא אנשים לבוא למשכן, לאלי הכהן, לקריב קורבנות ובחגים לבוא. אנשים לא רצו יותר ללכת למשכן. למה? כי במשכן התחיל להיות מסחר. הבנים של אלי הכהן היו הולכים לאנשים, תיתן לי כסף, תיתן לי כסף. אנשים היו באים לקריב קורבן, לפני שמקריבים את הקורבן, באים לאדם, תיתן לי מהבשר. האדם אומר לו, תחכה, אני עוד לא אכלתי, תיתן לי להקריב. לא, תיתן לנו קודם לנו. הם התנהגו, הם הוזילו את המשכן בשילו, שהמשכן היה לפני בית המקדש, זה היה הקדם בית מקדש, הם הוזילו אותו בצורה חמורה ביותר. הם עשו את בית השם בית מסחר. ולא רק זה, והשכבו את הנשים. התורה אומרת, חס ושלום, לא חטו בעריות. אבל נשים היו באות לקריב קורבן, אישה שילדה, היא צריכה להיות פרושה מבעלה 60 וכמה יום עם ילדה בת. 60 וכמה יום היא לא בבית, היא פרושה מבעלה. בסוף הימים צריכה להביא קורבן. היא באה להביא קורבן, נקבים אותה עוד 3, 4, 5 ימים. ואז האדם יושב בבית, מחכה לאשתו ש60 וכמה ימים לא היה איתה, ופתאום היא מתעכבת עוד 5 ימים. למה? כי הכהן החליט לעכב אותה כמה ימים. היה שם פריצות בחוץ, לא היה צניעות, לא היה דברים כמו שצריך. אז כל בית השם הלך וירד בפני אנשים בצורה חמורה ביותר, למטה למטה. והבאנו בכמה שיעורים ודיברנו ששמואל הנביא אז נכנס למשכן, אמא שלו חנה נדרה שאם תזכה לבן היא תקריב אותו לשם, שכל חייו יהיה לקדוש ברוך הוא. הילד גדל, מתי שהוא הגיע לגמל הוא גדל, הביאה אותו למשכן, נתנה אותו לאלי הכהן, ולאלי הכהן שתי בנים, חופני ופנחס, שהם היו בעייתיים. ואלי הכהן היה קדוש עליון, היה צדיק, כהן לשם, היה קדוש עליון, אבל השתי בנים שלו, חופני ופנחס, ההתנהלות שלהם לא הייתה התנהלות נקייה, לא בענייני כספים, ולא בענייני צניעות בחוץ עם נשים שבאו לבית המקדש. והם גרמו חילול השם גדול, וגרמו שכבר לא היה לאנשים שמחה ללכת לבית למשכן. ללכת למשכן הפירוש זה כסף, זה סיפורים, זה דברים, זה לא נוח, זה אווירה לא טובה. והדבר הזה עשה רע מאוד בעיני השם. יום אחד שמואל הנביא היה נער גבאי של אלי הכהן, שוכב, הוא שומע שמואל, שמואל, הוא קופץ, מה, מי זה? הוא רץ לאלי הכהן, שואל אותו, קראת לי? אלי הכהן כבר היה זקן מעל 90, אומר לו, לא. עוד פעם חוזר למיטה, שוכב, הוא שומע עוד פעם, שמואל, שמואל, וזה הקול של אלי הכהן, הוא רץ, קראת לי? לא. פעם שלישית הוא שומע עוד פעם, שמואל, שמואל, אלי הכהן אומר לו, בכל להיות זה מהשם, ויש לך נבואה, ואם תשמע עוד פעם, שמואל, שמואל, תגיד כן, אני שמואל עבדך, אני השמואל, העבד שלך, הקדוש ברוך הוא, וזה נבואה מהשם. שמואל הנביא חוזר למיטה, שוכב, הוא עוד פעם שומע שמואל, שמואל, הוא אומר, כן, השם, אני עבדך, מה וכו', ואז אומרים לו נבואה הראשונה של שמואל הנביא מהקדוש ברוך הוא, אותו בן של חנה, אותו ילד שנולד אחרי ותתפלל חנה ותאמר, עלה צליבי בשם, התפללה לבנים, מקבל נבואה ראשונה. ומה הנבואה הראשונה שהוא מקבל? שאלי הכהן, הרב שלו, ימות, ושהילדים שלו ימותו, חופני ופנחס, ושהם יכחדו, הדור של אלי הכהן לא יהיה לו המשך. ועד היום, כל האנשים שמשבט אלי הכהן, הם מתים בגיל צעיר. הגמרא מספרת, אביה ורבה היו נכדים, נינים צאצאים של אלי הכהן. יש הרבה משפחות של כהונה ששינו את השם משפחה לדואק, מלשון ארוך, מכילה טוויל, מלשון ארוך, טוויל, ארוך. ארוך, כי בכל להריך את החיים. הגמרא אומרת לתת צדקות, לתת חסד. עד היום הכללה של אלי הכהן, ששמואל הנביא חלם שימותו צעירים ויתחד הזכר של אלי הכהן, עד היום זה נשאר. בבוקר פוגש אלי הכהן את שמואל הנביא, שואל אותו, מה קרה אתמול בלילה? מי דיבר איתך? מה דיברו איתך? תגיד לי את האמת, אל תוריד מילה אחת מהדברים. הוא אמר לו, היה לי נבואה, ובנבואה אמרו שאלי הכהן ימות והבנים שלו ימותו ויכחד המשפחה שלו ולא יישאר כלום מהמשפחה שלו, ודברים איומים ונוראים וקשים ביותר. מה אלי הכהן אומר? טוב, בעיני השם יעשה. הוא לא מתפלל, לא מבקש מכילה, הוא היה קדוש עליון, הוא החזיק מה שהשם רוצה זה טוב. הוא אומר, טוב, בעיני השם יעשה, מה שהשם רוצה טוב זה מה שיהיה. ואחרי כן אנחנו רואים שהבנים של אלי הכהן יצאו למלחמה, לקחו איתם את ארון ברית השם, במלחמה עם פלישתים הפסידו במלחמה, שתי בני אלי הכהן חופני ופנחס מתו, ארון ברית השם נפל בשבי, והנביא מספר ויבוא המבשר, ויבוא המבשר, ומי זה אותו מבשר? הרי מבשר זה לבשר בשורות טובות. מה זה מבשר? כל מבשר מבשר ואומר, לבשר זה להגיד לנו בשורות טובות, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. לבשר זה לומר דבר טוב. חס ושלום, אם רוצים להגיד דבר רע, זה לא נקרא מבשר. לבשר זה להגיד לנו משהו טוב. אז מה זה ויבוא המבשר? מה הוא בא לבשר? אומרים רבותינו, מי זה היה אותו מבשר? זה היה שאול המלך. שאול המלך, מתי שכל עם ישראל הפסידו במלחמה ונפלו בחרב ונפלו בידי פלישתים, וארון ברית השם נפל בידי פלישתים, שאול המלך היה צעיר, הוא רץ נגד כל הזרם, רדף אחרי פלישתים, חטף ממנה את לוחות הברית, שתי הלוחות, וחזר ורץ חזרה לכיוון שילו, לכיוון איפה שהיה המשכן, לאלי הכהן, ובישר שחופני ופנחס מתו, עם ישראל נפלו בחרב, וארון ברית השם נפל בשבי, אלי הכהן נפל, שבר את המפרקת ונפטר בן 98. אבל התורה קורא לו המבשר. למה מבשר? הוא בא ואמר דברים לא פשוטים, שארון ברית השם נפל בשבי, שטוב, הוא הביא איתו את הלוחות, אבל ארון ברית השם נפל בשבי, והבנים של אלי הכהן חופני ופנחס מתו, ועם ישראל נפל במלחמה. מה זה מבשר? למה קוראים לו מבשר? הוא אומר לנו דברים לא טובים, בשורות לא טובות. מתי אומרים מבשר? מי שבא לבשר בשורות טובות, בשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. כל מבשר מבשר ואומר בשורות טובות, זה נקרא מבשר, והוא פה מבשר לנו ואומר דברים קשים. אז למה התורה קורא לו המבשר? אלא שאול המלך בישר שמתחיל תקופה חדשה בעולם. עד אותו תקופה היה תקופה של הכהנים, אלי הכהן והבנים שלו, שהבנים שלו הכבידו על עם ישראל. ההתנהלות שלהם, כסף, חוסר כבוד, לפגוע אחד בשני, ההתנהלות שלהם הייתה התנהלות לא פשוטה. זוהר הקדוש, שזוהר הקדוש אומר שכל דבר שבהתחלה יש ריב ופירוק, בסוף גומר באחדות ואחווה. והרבה דברים שמתחילים באחדות ואחווה, בסוף נגמרים בריב ופירוק. רואים את זה גם הרבה עם חברים, שבהתחלה החברים אוהבים, אתה חבר שלי, אתה טוב, החברות הזאת בסוף נגמרת בפירוד וריב. והרבה דברים שבהתחלה אנחנו מתווכחים ולא כל כך מסתדרים, ואני אומר את דעתי ואתה את דעתך, וזה נראה לא כל כך מסתדר, בסוף זה נגמר בחיבור ודבר חשוב וטוב. זה זוהר קדוש. אז אותו שאול המלך, הוא היה מבשר של תקופה חדשה, שהתקופה של הכהנים שהתנהגו בצורה מכבידה על עם ישראל הסתיימה. ועכשיו שמואל הנביא לקח את ההנהגה, ואחרי תקופה הוא מוסר ומתחיל את דור חדש בעם ישראל, תקופה חדשה בעם ישראל, שזה המלוכה שמשם מתחיל שאול המלך, דוד המלך, שלמה המלך, מתחיל התקופה של המלכות בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתקופות משתנות, תנאים, אמוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, היום אנחנו לא יודעים איך לקרוא לדור הזה, אבל כל תקופה זה תקופה, הקדוש ברוך הוא נותן את ההנהגה ואת הסמכות ביד של משהו אחר שזה מוביל. וברגע שהקדוש ברוך הוא נותן סמכות ביד של משהו, אז גם יש למישהו והמשהו הזה סייעתא דשמיא במה שהוא עושה, אם הוא הולך בדרך השם. הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, שמה שהוא עושה בכל אשר פונה משכיל ומצליח, כי יש סייעתא דשמיא במה שהוא עושה. ובוודאי ופשוט שבדור הזה אנחנו נמצאים באיזשהו מעבר ממשהו למשהו אחר, כמו שהיה בזמן של הכהנים שהסתיים והתחיל זמן המלוכה, כמו שהיה זמן של הכהנים ששוב הסתיים בזמן החשמונאים, סוף החשמונאים, ועוד פעם היה איזה שינוי בעולם, אחרי כן נחרב הבית, התחיל התנאים. פשוט שהדור הזה, הזמן הזה, נמצא באיזשהו שינוי של כל התפיסה וכל הראייה וכל הדברים, של כל מה שקורה בעולם, יש שינוי מוחלט בכל הדברים. אז שאול המלך באותו זמן, התורה לא קוראה את שמו שאול, המפרשים אומרים שהמסר הזה זה השאול המלך, והוא רץ כנגד כל הזרם, כנגד כל הלוחמים הפלישתים, נכנס בתוך המחנה שלהם, חטף לפחות לוחות הברית, הוא בא ובישר גם על המוות של בני אלי הכהן, אבל בישר שמתחילה תקופה חדשה בעם ישראל, ועם ישראל מתחילים זמן חדש, אוויר חדש, שעם כל השבר והחורבן, בתוך שבר גאון, כל השבר שעם ישראל הפסיד במלחמה לפלישתים, ומתו הרבה אנשים, וקרה דברים קשים ביותר, ומתו בני אלי הכהן, ואלי הכהן מת, והקלה שלו מתה, ונחרבה כל ההנהגה של עם ישראל, ביום אחד כל ההנהגה נחרבה. אבל זה גם היה מבשר שמשהו גדול וחדש מתחיל, המלכות של עם ישראל. שמואל הנביא התחיל, סידר את הדברים, הרגיע את הדברים, אישר את הדברים, הסתובב מכפר לכפר, מעיר לעיר, מבית לבית, ממקום למקום, ייצב את הדברים, ואחר כך מלך על עם ישראל, שם את שאול המלך, מלך על עם ישראל. שאול היה תקופה מלך, בנה את היסודות של עם ישראל, ידוע שזה שתי תפיסות בעולם של עם ישראל. יש תפיסה של יוסף, ויש תפיסה של יהודה. אתמול אמרנו את זה בכמה מילים. התפיסה של יוסף זה עכשיו פה, יפה תואר ויפה מראה. התפיסה של יוסף, עכשיו צריכים לסדר את הדברים. יש בעיה, בוא נפתור אותה עכשיו. לא נפתור אותה מחר. עכשיו נעמוד מלחמה מלחמה. אני חולם חלום, אני מספר אותו. החלום יעשה לי בעיות, שיעשה בעיות. מלכות של יוסף זה כאן ועכשיו. יש רעב בארץ, יוסף מביא פתרון. אין מה לאכול, יוסף מביא פתרון. בבית האסורים אותם שרים חולמים חלומות, יוסף פותר פתרונות. יוסף, הקף של יוסף זה עכשיו, הקף של לאה זה לעתיד, שבט יהודה. לכן מלכות יוסף תמיד יסוללת את הדרך למלכות יהודה. אז יוסף הצדיק, שאול המלך, כאן ועכשיו, כל הדברים עכשיו, פה עכשיו, 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 כל דבר לפתור אותו הרגע. זה התפיסה של מלכות בית יוסף. מלכות של יוסף הצדיק זה דברים מיידיים. מלכות של יהודה זה דברים לעתיד, דברים על הקצה, דברים על הגבול, דברים לעתיד זה יהיה, ראייה לעתיד, משיח בן דוד יבוא לעתיד, קודם משיח בן יוסף, ומתפללים שלא ידקר בחרב על ידי וכו' וכו'. משיח בן יוסף מיד, הוא סולל את הדרך, ועל הגב שלו, על אחרי כן, ממשיך משיח בן דוד, שזה לעוד טווח ארוך, זה לעוד זמן, זה לא עכשיו, זה בעוד זמן משיח בן דוד. זה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. בכל מקום של ישועה, לפני כל גאולה, צריך שיהיה סלילת הדרך הראשונה של משיח בן יוסף. ואחרי שיש סלילת הדרך הראשונה של משיח בן יוסף, אז מגיע משיח בן דוד, שהוא זה בני לאה, זה לעתיד, זה להמשך, לדברים עתידיים. יהודה כל מה שעושה לעתיד, פרץ וזרח, הבנים שלו, לעתיד מלך המשיח. כל דבר לעתיד, מה יהיה לעתיד, לא לעכשיו. יוסף הצדיק זה לעכשיו. והחיים של האדם צריכים להיות בנויים בצורה, לבנות את משיח בן יוסף, את משיח בן דוד, לקשור אותם בצורה אחת, את העכשיו, את המחר, לקשור את זה בצורה אחת. מישהו רוצה לומר משהו?
אם זה ככה,
בכל מקום.
תמיד יש בינם אבל...
לא סתינה, אבל זה כמו שתי תפיסות עולם, תפיסה של משיח בן יוסף כאן ועכשיו. עכשיו. עכשיו, רעב, לפתור. חלום, לפתור. בעיה, לפתור. עכשיו. והגדולה, זה הקו של משיח בן יוסף. משיח בן דוד, אחר כך. נתקדם בדבר הזה צדיק. עכשיו הוספנו עוד פרקים שנלמד ביחד היום בעזרת השם, נר חמישי של חנוכה, אור המקיף, אור חמישי של חנוכה.
זה לא עניין שכמו שאלה אומר שיוסף שרל לעצמו את המלכות, רואים שגם פה שאול הוא שרל לעצמו את המלכות.
שמואל ייצב את העם לקבל מלך, שם את המלך, והוא ראה תמיד את שאול המלך, מתי שהוא הלך לבחור מלך אחר, והשם אמר לו מהבנים של ישי, הוא רואה את הבן של ישי הגדול שהיה גבוה, הזכיר לו את שאול גבוה מכל העם, הוא רצה אותו למשוך. הוא ראה כבכל בדמות שלו את שאול המלך כל הזמן. דוד המלך היה משהו אחר לגמרי, נער, אדמוני, הוא לא היה גבוה כמו שאול, הוא לא היה כמו שאול. שאול היה לו מראה חיצוני שמי שעומד במקום ומסתכל רואה משהו אחר לגמרי. ולכן גם מתי ששמואל הנביא מהבנים של ישי חיפש, ראה את הבן הגבוה, את הבן שנראה סמכותי, לא הוא רצה לתת את המלוכה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, לא זה. עבר את כל הבנים, לא זה, עד שאמרו לו, יש איזה ילד שאולי הוא ממזר. 27 שנים שאול המלך, דוד המלך היה מוחזק בתור ממזר. היה רואה את צון, אבא שלו היה מתפלל כל יום שאולי איזה חיה תטרוף אותו והוא ימות, כי אולי הוא ממזר, וממזר לא יבוא בקל השם. דוד רוב 27 שנים חי עם על המצח ממזר, ושאול המלך היה מתאבל על התלמיד שלו, על שמואל, ולא ראה אותו כל חייו. זהו, נגמר, נשבר, קרא את המלכות, עד יום מותו לא ראה אותו יותר, נגמר, לא ראה אותו, אין שאול המלך, נגמר. כן, צדיק.
לפי מה שמבין מה שהרב אומר, שהחשיבה של מלכות יהודה זה חשיבה
לברכה. עכשיו, אתם שלחתם לנו אתמול, צדיק, את השמות של התנאים שנולדו. מי שלח לנו אתמול השלשון? משה גל הצדיק. טוב, כן? מכילה, לפעמים לא יודעים מה שולחים לנו. שולחים לנו כל כך הודעות, לפעמים רואים, לפעמים עונים, לפעמים שומעים, לפעמים אנחנו חושבים שכדאי עוד לא לענות, לפעמים... אבל כולם, כל דבר הוא בעל משקל ובעל חשיבות גדולה. בשבועות האחרונים לא הספקנו לראות את הכל, אבל מה שהשכל לא יעשה, הזמן יעשה. כן? אם לא מחכו את זה, כי כל שבוע מוחקים הכל. כן?
ולפי מה שאני מבין, זה כל הרב שהחשיבה של מלכות ודוד זה חשיבה לפח ארוך. חשיבה לפח ארוך זה בין לתכנן, בין לחשוב. הרב אמר שלא טוב לתכנן.
זה לא דווקא לתכנן, צדיק. לא, זה לא לתכנן, כי בכלל אני מתכנן, אני אלך ככה, ככה. המחשבה שלהם זה לטווח ארוך, הראייה לטווח ארוך, לא תכנון, טווח ארוך. בוא נמשוך את הזמן, נראה מה יהיה עוד קצת, נחכה עוד קצת. יוסף, זה לא אני עכשיו הולך, עושה עכשיו הרגע. לא, יוסף, כי בכל הדברים, הראייה של יוסף לפתור דברים בצורה מיידית. הדברים של יהודה זה כי בכל... זה לא מבחינת תכנון, אלא מבחינת בוא ניתן לזמן לעשות את שלו, בוא נראה מה יהיה, בוא ניקח עוד קור רוח, בוא ניקח עוד, ננשום יותר עמוק ונחכה עוד זמן. דברים שיוסף לפתור מהר. אתם מבינים, צדיק? זה לא לתכנן, לא מבחינת תכנון. מבחינת בוא ניתן לזמן. יש אדם שאומר, אני רוצה לפתור את הבעיה הרגע. יש אדם שאומר, לא הרגע, עוד שבוע, עוד שנה, עוד חודש. אני לא חייב, זה לא עומד לי עכשיו לפתור את זה הרגע. הרבה דברים גם אנחנו הרבה פעמים חושבים, הקדוש ברוך הוא, למה אין לי כך וכך? הקדוש ברוך הוא יודע שאם יהיה לך את זה, אין לך בעיה יותר קשה. אז מה אתה לוחץ? לאיפה אתה לוחץ? תיתן הקדוש ברוך הוא לסדר את כל הפאזל כמו שצריך להיות. אתה חושב שהחתיכה שלך בפאזל היא הכי חשובה עכשיו. יש דברים שאתה לא יודע שהם יותר חשובים. וגם הם לטובתך, שאתה לא, אל תקדים את המאוחר. מתי שאדם מקדים את המאוחר, הוא הורס את הכל. כל אדם צריך לדעת בחוכמה, להתייעץ עם הרב שלו, לחשוב, לראות לאט לאט, להסתכל על הדברים בצורה נכונה. אין איזה משהו, איזשהו תפריט שאומרים פה תפעל לטווח ארוך. כל החיים הם מאוד נזילים. אמרנו, הכלל הכי גדול בחיים, שאין כללים בחיים. אין כלל, זה ככה, זה ככה. לא, אדם צריך להיות נזיל לכל דבר, במחשבה לכל דבר פתוח, בראייה לכל דבר פתוח, לא שחור לבן. כל החיים, דברים, אדם צריך להסתכל עליהם בחוכמה. אז טוב, אז עכשיו לא יסתדר לי 1, 2, 3, טוב, אז זה צריך להסתדר עוד חודש יותר טוב מאשר עכשיו. עוד שנה זה צריך להסתדר יותר טוב משעכשיו, אז למה עכשיו אני יקפה, ילחץ את הקץ וילחץ את הקדוש ברוך הוא? לא, תיתן. מה שהשכל לא יעשה, הזמן יעשה עוד קצת, עוד קצת, אני לא יודע חשבונות של הקדוש ברוך הוא, עוד קצת.
לא, זה
גם
ברוחניות.
מה צדיק ברוחניות? אדם רוצה ללמוד להספיק יותר, תלמד. זה אי אפשר להגיד, תדחוק את השעה, תלמד, תלמד. אתה לא יכול לא לדחוק את השעה, לא ללמוד, תלמד, תספיק, תעשה. אבל גם תעשה את זה בחוכמה. אל תלמד בצורה כזו שבסוף תקרוס או תמאס. אדם צריך לעשות בחוכמה את הדברים. אדם שהולך בצורה נורמלית, החיים שלו טובים ביותר. אדם שמתחיל ללכת בקיצוניות למקומות קיצוניים, ובסוף זה מתפרק אצלו. יש יכולת וקיבולת לנפש שאסור לאדם לחצות את הקיבולת הזאת. לכל אדם יש קיבולת בנפש ויכולת, יכולת גדולה, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. תדעו שיש לכולנו כוחות נפש הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כמה שאנחנו חושבים שיש לנו כוחות נפש, תדעו שיש הרבה יותר. ובמצבים קשים, אדם מוציא כוחות חזקים שאי אפשר לשער ולתאר. בכל דבר ודבר, אדם יושב בבית, הוא עייף, הוא יוצא, הוא מתחיל לעשות משהו, הוא יותר, הוא חי, יש לו יותר כוח. יש לאדם כוחות, מתי שהוא מתחיל למתוח אותם, הוא רואה שאפשר למתוח אותם למקומות שאין איזה סוף מה שאדם יכול למתוח מעצמו. אנחנו משתמשים באחוזים בודדים בשכל שלנו. לכל אחד יש כל כך הרבה מה לחשוב ומה לתת לעולם ומה להשיג ומה לעשות. אנחנו לא משתמשים בזה. כל אחד בונה לעצמו איזה מרחב נוחות קטן ואיזה מסגרת קטנה, וכמו שהצפרדע בתוך הבור, מישהו ייכנס לו צפרדע ויספר לו שבחוץ יש אוקיינוס שלם, ויגיד לו, אתה משוגע, מה אתה מדבר? פה הבור הזה זה הבור הגדול ביותר בעולם. אבל אם יבוא צפרדע מבחוץ, יספר לו מה יש בחוץ, אוקיינוס ענק. גדלת בתוך הבור, אתה נמצא בתוך הבור, אתה מאמין שזה הדבר הכי גדול שיש בעולם, הבור הזה? לא. יש עוד בחוץ עולם שלם. אדם אסור לו אף פעם להיות מקובע בתוך איזשהו מסגרת שהוא סגר לעצמו. אלא תמיד צריך לחשוב, לראות, ודאי על פי התורה, על פי הקדושה, על פי עירת שמיים, עם משקפיים של תורה, עם משקפיים של עירת שמיים. אבל אדם צריך תמיד להיות ערני. אני לא אסגור את עצמי כי אתה עומד לי פה, והוא עומד לי פה, והוא עומד לי פה, והוא עומד לי פה. לא. אז אני פוחד, אני סוגר את עצמי כי משהו חוסם אותי. לא. תחבא, תעשה דברים בחוכמה, לכללים של התורה, אבל כלום לא יחסום אף אחד בשום דבר. תעשה דברים שאתה מחויב לעשות, נשבעתי והקיימה, לשמור משפטי צדקך, על הראייה של התורה, על ההסתכלות של התורה, על בן אדם לחברו, אל תגנוב, אל תשקר, לא תענה ברעך את שקר, תדע איך להתנהל בצורה חכמה, כי על הכל יביא אלוקים במשפט, אין דבר נעלם ממנו, כל מי שעושה בסתר נפרעים ממנו בגלוי, תדע שעל הכל אלוקים יביא במשפט, הכל טוב מאוד, אבל אל תחסום את עצמך. תסתכל למרחקים ותסתכל לדברים שאתה יכול בנפש שלך להשיג יותר. אז אדם בונה לעצמו מסגרת, הוא קובע, זה המסגרת שלי, הוא נסגר בתוך הבאר, כמו הצפרדע שלו, יודע שיש בחוץ אוקיינוס שלם שהוא יכול ללכת למרחקים. אתה אמרנו, האויב הגדול של האדם, זה האדם, הוא האויב הגדול יותר של עצמו. אני רוצה צדיקים אמרנו דבר. בימנואל צדיק,
אבל בכל דבר דבר יש צדיקים, יש אנשים שלימדו אותנו בנביאים, בכתובים, בכל, איך להתנהג, פחות או יותר איך שהם התנהגו, ראינו את הטוב שבהם, והיום, אחרי כל הדורות, אנחנו צריכים לשלב, בעצם העבודה שלנו זה לשלב בין כל המידות האלה, הם העמידו מידות מסוימות כמו יוסף הצדיק.
רבי עמנואל, כמו ש... כמה שהעולם מתפתח, הכל... רבי מנואל, כן, מלכות שלמטה, מלכות שלמעלה. מה שיש למטה, יש למעלה, פחות או יותר, שנבין את זה. כל הצדיקים שיש וכל התורות שיש, זה כל דור מזכחים את זה, להביא את זה יותר להבנה של הדור הזה. אז מאברהם אבינו, זיכוך, זיכוך, יורד, 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 עד הדור הזה להבנה של הדברים, כן, הדימה, וזה כאילו יכול להתפתחנו עוד, 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 ועוד דברים, ולוקחים את הכל ועושים מזה דבר אחד.
זאת אומרת, כבוד הרב, שיש בדור הזה צדיקים שיכולים לשלם בין יוסף ליהודה ובין משה.
אנחנו מאמינים שבדור הזה, שוודאי בעולם שאנחנו חיים בו, שזה עולם שכולנו חיים בו, שזה עולם של התמודדויות, שאם אדם לא ידע לשלב את שתי הכוחות האלה ביחד, זה יהיה בעיה קשה ביותר. זה יהיה בעיה קשה ביותר. אדם צריך לשלב את שתי הכוחות של יהודה ויוסף. אנחנו גם לא יודעים מי יהודה ומי יוסף. אדם צריך לשלב בנפש שלו את שתי הכוחות בצורה חכמה ולבנות אותם בצורה נבונה. מי רוצה צדיקים לומר דבר? נמשיך. ויאמר השם לשמואל, עד מתי אתה מתאבל על שאול? ואני מאסתיו ממלוך על ישראל. מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, עד מתי אתה מתאבל? מאסתי את שאול. לך תמלא שמן. אתם יודעים צדיקים, גם מלך של אנגליה דורי דורות, כל מי ששמים אותו מלך, מביאים שמן מהר הזיתים, ומושכים אותו בשמן מהר הזיתים עד היום. מישהו הראה לנו לפני כמה חודשים ששמו מלך חדש של אנגליה, שמו לו שמן, מאיפה השמן? מלאים שמן מהר הזיתים. עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מלכי עם ישראל, ודאי שזה בקדושה, הם למדו ומעתיקים כל דבר מהתורה הקדושה בכל מיני צורות, איך שנוח וטוב להם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לך, תשים בקט שלך, בקרן שלך, שמן, ולך תמשך, תמשוך את הבן של ישי, בית הלחמי, מקום, תלך ותמשוך אותו למלך. ואומר שמואל, איך אלך וישמע שאול והרגני? שמואל הנביא פוחד. אומר לשאול, אומר לקדוש ברוך הוא, אם שאול המלך ישמע שאני מושך מישהו אחר להיות מלך, הוא יהרוג אותי. כבר שאול המלך היה בצורה שהיא הייתה צורה שהוא איבד את הרוח השם הייתה יוצאת, הוא כבר הרג את נור ועיר הכהנים. אחרי כן הרג את נור ועיר הכהנים, שמואל הנביא פחד, וידוע שאם יהרג כהן במקדש, נביא במקדש, שזה דבר קשה ביותר. מתי שיחגו את זכריה הנביא, הדם שלו היה מבעבע, בא המלך של הגויים ושאל למה הדם הזה מבעבע, לא רצו לגלות, הוא אמר אני אקרר אותו. הוא שחט את כל הסנהדרין, שפך את הדם, שחט את כל הילדים בירושלים, שפך את הדם. לקרר את הדם של נביא, מתי שפוגעים בנביא, בצדיק, ברב, הדם שלו מבעבע ולא מתקרר. שפכו דמים כל כך, ואז אותו מלך אמר, אם על דם אחד כל כך דם לא יכל לקרר אותו, מה שעשיתי, מה יקרר את זה, רץ להתגייר. אז שאול המלך אומר, אני פוחד, הוא יהרוג אותי. ואומר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לשם באתי. תראו, הקדוש ברוך הוא לא עונה לשאול המלך, לשמואל הנביא על זה שהוא אומר, הוא יהרוג אותי. לא תמיד יש תשובות. הרבה דברים בחיים, אין תשובה. הוא אומר השם הוא יהרוג אותי, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו כלום. הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, קח איתך עגלת בקר, קח בידיך, ואמרת לזבוח לשם באתי. השם לא עונה לו תשובה. הרי הוא שאל שאלה. ואומר שמואל, איך אלך? מה זה איך אלך? הוא שואל, הוא אומר, איך אני אלך? ושמע שאול והרגני, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. הוא אומר לו, הוא לוקח איתו קורבן והולך, ויקרא... וקראת לי ישי בזבח ואנוכי הודיעך את אשר תעשה ומשכת לי את אשר אומר אליך. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לשליחות ולא אומר לו למי. הקדוש ברוך הוא אומר, הולך לבן של ישי, אני כבר אגיד לך מי. המדרשים מספרים, הלכו וקראו לכולם לבוא לבית המדרש, שמואל הנביא מגיע, ושאול המלך ודוד המלך אפילו לא קראו לו לבוא. היה רועי צאן, היה בגדים של רועי צאן, היה רחוק, ואימא שלו הייתה מנודית, חשדו אותה שהיא חטה תחת בעלה, היא אפילו לא באה, ניצבת בת הדייל, היא הייתה מתביישת לצאת לרחוב, היו אומרים, ילד ממזר. ויעש שמואל את אשר דיבר השם, ויבוא בית לחם, והחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמרו שלום בו אחר. פחד ואימה, פתאום שמואל הנביא, שמואל הנביא פתאום מגיע, כולם היו בחרדה, קיבלו אותו בחרדה. ויאמר שלום, לזבוח לשם באתי, התקדשו ובאתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. אומר להם, תתקדשו, תלכו, תכינו את עצמכם, תתארו את עצמכם, באנו לזבוח זבח לשם. ובעיקר, את המשפחה של ישי ואת הילדים שלו, תשימו אותם במרכז, תשימו אותם על הבמה, תשימו אותם על הטבע. ויהי בבואם, ויר את אליאב, ויאמר אך נגד השם משיחו. איך שורה את אליאב? שאליאב היה גבוה, אליאב היה מזכיר לו את שאול המלך, אומר שמואל הנביא, הנה, זה צריך להיות מלך. קדוש ברוך הוא אמר לי שאני צריך למשוך את הבן של בן ישי, והילד הזה אליאב, הוא מזכיר לי את שאול, גבוה יותר מכולם וכולי, הוא מתאים להיות מלך. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט על מראהו ועל הגובה קומתו, כי מאסתי הוא, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מאסתי הוא, אתה רואה שהוא גבוה, אתה רואה שהוא נראה טוב, הוא מרשים, אני מאסתי אותו, לא רוצה אותו. לא מה שאדם רואה בעיניים, זה מה שאני רואה. הוא לא מתאים להיות מלך. ויקרא ישי אל אבינדב, ויבירהו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר השם. הביא את הבן השני, אבינדב, מביא אותו לשמואל, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, גם אותו מאסת, גם אותו אני לא רוצה, לא בחרתי בו. ויביא ישי שמה ויאמר, גם בזה לא בחר השם. מעביר את הילדים, ויביא ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל, אל ישי לא בחר השם באלה. שבע ילדים מעביר, הקדוש ברוך הוא אומר, לא בחר בכלום. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים, זהו, אין לך עוד ילדים. ויאמר עוד שער הקטן, והנה רואה בצורן. ויאמר שמואל אל ישי, שלח וכחנו, כי לא נסב עד בא בו פה. שואל אותו, זה מה שיש עכשיו? הילד הזה, דוד, היה בחזקת ממזר. חיכו איזה דוב יאכל אותו, איזה דוב יטרוף אותו, איזה אריה יטרוף אותו. ממזר אינו תקנה, מעוות יבוא בקל השם. 27 או 8 שנים דוד היה בחזקת ממזר. ילד הולך ברחוב, אתם יודעים צדיקים, אמרנו לפני הרבה שנים בישיבה באשדוד, שמי שהיה ממזר פעם היו עושים לו סימן על המצח, והיו קוראים לו איסר, כביכול איסר מלשון איסור, הילד הזה אסור. ממזר אסור להתחתן איתו, אסור כך, אסור כך, אין לו תקנה, ממזר אסור שימשיך קדימה. אז שמו אותו בצון, אולי יטרפו אותו, אולי איזה דוב יאכל אותו, אולי איזה אריה יאכל אותו, אולי משהו יקרה לו. רצו להתפטר מהילד הזה. שאול המלך, ישי שהיה צדיק, מארבע שמתו ביתו של נחש, מעביר את כל הילדים, לא, 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 לא. הילד הראשון שהוא כביכול סמל שמזכיר לו את שמואל, לא, כל הילדים, לא, 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 כולם לא. הוא שואל אותו, תמו הילדים, אין לך עוד ילדים? הוא אומר שעוד ילד רואה צום. הוא אומר, אנחנו לא אוכלים, לא זזים מפה, עד שתביא את הילד הזה. וישלח והביאו, והוא אדמוני, שלחו והביאו אותו. יש מדרשים שאומרים שאימא שלו פחדה, ניצבת בת הדל פחדה, שומעת שפתאום מביאים את דוד, מה פתאום הנביא רוצה אותו? איזה ביזיון עוד עומד לקרוא לה? הייתה יושבת ובוכה, והייתה מצטערת, וידע מה קורה. וישלחו והביאו, והנה אדמוני, עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום אשחהו כי זהו. דוד המלך, יש מדרשים שאומרים שאימא שלו לקחה והחליפה לו את הבגדים, והבגדים שלו היו בגדים של רועי צאן, ואימא שלו ניצבת בדיין הייתה עומדת ומתביישת ולא יודעת מה עם הילד. לא נכנס לבית כנסת 28 שנים, לא הכניסו אותו בכלום. הוא היה מנודה. דוד אומר על עצמו, מנודה הייתי, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, היה מנודה מאחים שלו, מנודה מההורים שלו, מנודה מכולם. ויאמר השם, קום, משכהו כי זהו. קדוש ברוך הוא אומר לשמואל, קום, תמשך אותו, זה זה. ויקח שמואל את הקרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם על דוד מהיום ההוא, ומעלה ויקום שמואל וילך הרמתה. מושך אותו, מאותו יום רוח השם צלחה על דוד, ושמואל הנביא חזר לרמתה, חזר לבית שלו. ורוח השם שרה מעם שאול. וביתות רוח רע מעת השם. רוח השם, מה שאמרנו, אדם זוכה לגדולה, יש לו סייעתא דשמיא. אדם שהקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את הגדולה, יורדת לו סייעתא דשמיא. אדם שיש לו ברכה מצדיק, אדם שעושה משהו בברכה, איפה שהוא נוגע מצליח. אדם שיורדת לו הברכה, מה קורה לאנשים? הרבה פעמים אדם מקבל תפקיד, וצדיקים וכולם מברכים אותו, מצליח בהכל. וברגע שהוא לא טוב, מתנהל לא טוב, יורדת ממנו הברכה. שאול המלך היה בו ברכה, הצליח. ברגע שהוא לא עשה מה שאמרו לו, הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הברכה. לקח ממנו את הברכה, רוח אחרת התחילה לעבור עליו. המפרשים אומרים איזה רוח, דיכאון, דכדוך, שטות, מה הרוח שנכנסה בו. ויאמרו עבדי שאול אליו, הנה נע רוח אלוהי אלוקים ראה מבעתתך. אומרים לו הנערים, האנשים שהעוזרים שלו אומרים, תשמע, מדי פעם נכנס בך רוח אחרת, אתה נהיה איש אחר, עושה דברים קיצוניים, לא דברים ישרים, דברים קיצוניים, כעס קיצוני, דברים קיצוניים. יש, באו אליו, ודאי שזה לקח להם זמן, ואחרי הרבה דברים קיצוניים שהוא עשה, באו ואמרו לו, משהו לא טוב עובר עליך, תראה מה תעשה, משהו לא טוב קורה לך. ימר נא אדוננו עבדך לפניו, יבקשו איש יודע מנגן בכינו, והיה ביותו עליך רוח אלוהים רע וניגן בידו וטוב לך. התורה קוראה לזה רוח אלוקים רעה, כי בכל רוח רע הייתה נכנסת בו. כמו שאמרנו הרבה פעמים, יש לך חבר טוב, צדיק, נאמן, ישר, רגון, פתאום אתה רואה אותו נהיה אויב שלך. מה? הוא עשה איזה עבירה, הוא אכל משהו ולא בירך, הוא עשה איזה משהו לא טוב, התעברה בו נשמה רעה. יש בו רוח רעה. זה לא האדם שהכרת. זה לא החבר שהכרת. זה לא החבר ש-30 שנה, 20 שנה, היית אוהב אותו אהבה גדולה. רוח אחרת התעברה בו, משהו לא טוב התעבר בו. הוא עשה איזה עבירה והתעברה בו רוח רעה. וכמו שיש רוח רע, פתאום אתה רואה אדם, משהו קרה לו. הוא עושה מצוות, עושה מעשים טובים, הוא עושה חסד, עושה צדקות. משהו אחר, מה? התעברה בו איזה נשמה של צדיק. וצריך להיזהר בשבת, אם אדם כועס, ובעיקר הכעס, הוא מוריד נשמות של התעברות של צדיק. יש אדם שיכול להתעבר בו נשמה של תנה. ופתאום רואים אדם מיוחד, כמו נהיה בו מידות, אתה רואה אותו אור על הפנים שלו. התעבר בו משהו חזק. הוא כעס, ירד ממנו האיפור, הוא מאבד את אותה נשמה. לכן צריך להיזהר זהירות גדולה, שאדם כועס, הוא יכול לאבד כל מי שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, נכנסים ברוחות רעות. לכן גם אל תאמין באנשים, מחר מישהו יעשה איזה עבירה, יתעבר בו משהו רע, אתה יושב עם השטן, גילית את הסודות שלך לשטן, גילית את הסודות שלך לאדם הכי בן בליעל, שמיודע אם ירבם בנבט יתעבר בו, או אחאב, או איזה רשע אחר יתעבר בו. אדם הוא כלי קיבול לקבל עיבור של צדיק, וכלי קיבול לקבל עיבור של רשע. יש באדם, אדם יכול להיות הטוב ביותר, ואדם יכול להיות הגרוע ביותר. לכן דוד המלך אומר, כי כל אדם כוזב, אל תסמוך על שום אדם, כל אדם בסוף יחזב אותך. אמרנו שבוע שעבר, חצי עולם רימו אותך, וחצי עולם ירמו אותך. זה חצי חצי, זה ככה פחות העולם, פחות או יותר העולם נחלק. אבל רוח, כבכל רוח רע, ואז מה אומרים לו, מה תעשה בכדי שתירגע? לא היה דוקטורים ורופאים וכדורים, שיבוא מישהו שינגן נגינות של קדושה, נגינות טובות, שיוריד ממך את הרוח רע, משהו שירגיע אותך. נגינות של קדושה, נגינות של תורה, נגינות של מצוות, נגינות של שירים מיוחדים כמו דוד המלך שכתב את ספר התהילים, נעים זמירות ישראל, שהכל היה בתמונה וחוכמה, משהו שיכנס לרובדים של הנשמה להרגיע את הרוח רע שנמצאת אצלך. ודאי שדוד המלך, זה היה נגינה של קדושה, אדם שרוצה להירגע והדליק נגינה של בהמות, או נגינה של גויים, או נגינה של דברים לא טובים, אז זה מדליק אצלו את הרוע, ומדליק אצלו את הדברים הלא טובים. אלא נגינה של קדושה, נגינה של דוד המלך, כמו שכתוב ששיר המעלות, 15 מעלות היו בבית המקדש, דוד המלך שיר המעלות, 15 שיר המעלות, היה מרים את העולם בכל שיר המעלות של התהילים. אז להרגיע את הרוח רע של שאול המלך, דוד המלך בניגון שלו היה מרים אותו למעלה בניגון שלו. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן והבאתם אליי. אומר שאול, טוב, רעיון טוב, תחפשו מישהו שיודע לנגן טוב, תביאו לי. ויען אחד מן הנערים, אחיתופל וכל אלה שהיה להם רעיונות של אחיתופל, ויען אחד מן הנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, הוא אומר יש בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, יראו מה זה רעיונות של אדם שהוא רוצה להכעיס את השני. הוא אומר לשאול, כל מה שאין בו, הוא אומר יש בילד הזה. לדליק אצלו שנאה בלב. יש אנשים שאתה יושב איתם בפגישה, הם מחבקים אותך ומנשקים אותך, ואתה, ואני אוהב אותך, ואתה חבר שלי, והם רואים את החולשה שלך, ובחיוך, במתק שפתיים, כל מה שחסר לך ואין לך, אבל יש לו את זה ויש לו את זה. הוא מספר לך על מישהו אחר שיש לו, להכאיב לך בלב. הוא נוגע לך בכל המטרים הכואבים בלב, להחריש אותך, כי החולשה שלך זה הכוח שלו. זה אנשים בעייתיים ואנשים רשעים. על כאלה אנשים כתוב, אנשי דמים ומרמה לא יחסו ימיהם. אנשים שיושבים עם אנשים ויודעים, האיש הזה אין לו ילדים, בקרוב אצלך יהיה לך ילדים. האיש הזה אין לו שידוך, בקרוב אצלך יהיה לך שידוך. בשמה אתה אומר את זה? אדם שאין לו ילדים, כל רגע אתה שהולך בקרוב אצלך. אדם שעוד לא מצא שידוך, בקרוב תמצא שידוך. בשמה נגיד את זה? תפלל עליו בלב. בשמה אתה צריך להכאיב לו? בקרוב יהיה לך פרנסה. בשמה אתה צריך לגוע? בשמה, מה זה עוזר לך? זה פתר לך איזה בעיה? בשמה אתה צריך להגיד את זה? מה אומרת השונמית אלישע הנביא? למה אתה מזכיר לי את הכאב שלי? התמודדתי, החלטתי לחיות בלי ילדים, מה אתה מבטיח לי יהיה לך בן? יש אנשים שהמומחיות שלהם לשבת לחפש את החולשות שלך, אבל אמרו עליך, אבל הם מדברים עליך, אבל פה יהיה לך בעזרת השם בקרוב, פה כך. זה המומחיות שלהם, וזה מה שאותו אדם הכניס את הרע לשאול המלך על דוד מהיום הראשון. ביקשו להביא לדוד מישהו מנגן, הוא אומר לו, אין בעיה, יש מישהו, שמעתי, יש מישהו, יודע נגן, הוא גיבור חי, גיבור פעם, מה זה היה מלך? מי שגיבור, מי היה הולך בראש המלחמה? הגיבור הגדול, המלך. פעם, איך היו בוחרים מלך? מי שיודע יותר להריד בחרב והורג יותר אנשים הוא המלך. דוד המלך היה הולך בראש הגדוד, עד שדוד המלך פעם מת כמעט באחד המלחמות, כבר היה זקן והיה נלחם. ואז אמרו לו, החיילים, התלמידים שלו, השרים שלו, אתה לא יוצא יותר למלחמות. הוא היה כבר בין 68-69, דוד נפטר בין 70, עד השנה האחרונה של החיים שלו יצא למלחמה. וברגע שהמלך מת, המדינה הפסידה. המלך היה מספר אחד, אחאב הרשע, זכה לזכויות, כי נתקר בו חץ, פגע בו, והוא אמר, אם אני פול, כל עם ישראל יברחו וירגו הרבה מעם ישראל, הוא היה מדמם והיה מחייך על הכרכרה, כמו שלא קרה לו כלום. ואז הוא זכה לדברים גדולים. כי בכל הוא אמר, אם אני עכשיו החץ, פגע בו, והוא מדמם למוות, הוא אמר, אם אני פול, זהו, הוא מת, הוא יודע שהוא מת, חץ פגע בו בלב, נכנס בתוך האפות שהיה לו, פגע בו בלב, מדמם למוות, אין לו תקנה. או ליפול, זהו, מסכן, מת עוד רגע, או יישב, ינסה למשוך עוד, עוד, עוד שעם ישראל, עוד 5 דקות, כל דקה בקרב, פחות יהודים ימותו, אפילו שהוא היה רשע, הוא ישב וספג את הכאב, את הדם, ועמד מחייך שכולם יראו את המלך בקרקרה מחייך, קיבל על זה שכר. הפעם הגדולה של מלך זה היה כמה אתה יושב, כמה אתה מנצח, כמה אתה הורג, זה הגדולה. זה הגדולה של מלך. אז הוא אומר לו, האיש הזה יודע לנגן, גיבור חי, איש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. כי בכל, אתה שאול, הוא אחרא נכנסת בך, השם לא איתך. אתה שאול, כבר הכל אצלך מעורר, הממלכה מעוררת, השם לא איתך, הממלכה מעוררת. אותו אחיתופל בא ואומר לדוד, לשאול, יש לי מישהו טוב בשבילך, מישהו מה? שיחריב לך כל מילה שאני אגיד, אני שורף אותו מהיום הראשון, שמהיום הראשון תשנא אותו. הרי שאול המלך, עם כל זה שהוא איבד את המלכות, הוא אמר, אולי השם יסלח לי, אולי הבן שלי, אולי יונתן, יונתן היה צדיק, יונתן היה כך, הוא הביא לו ואמר לו על דוד המלך, כל מה שהוא יכול לומר, לשנוא אותו כל החיים. דבר דבר, דבר דבר, הכאיב לו בכל מקום שיכול להכאיב לו. השם לא איתך, השם איתו. אתה במלחמות ככה, ככה איתו, במלחמות הוא מצליח. כל מה שאתה בינוני, הוא חזק. אז מה אדם צריך לעשות בזה? לשנוא. הוא הדליק לו מההתחלה את השנאה בלב על דוד המלך, הוא הדליק לו את כל הנקודות של השנאה על דוד המלך. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר שלחה אליי את דוד בנך אשר בצון. כבר הוא מתחיל איתו בזלזול. שולח לו מלאכים, תביא את הבן הרועה צון. הרי אמרו עליו שהוא גיבור חי ונבון ודבר ואיש תואר והשם עמו, תביא אותו מהצון. תביא אותו מאזור תעשייה, מהפחחות או מאיזה מקום, תביא אותו מהצום. כבר מתחיל שלילי כל הקשר, כי האדם הזה זרה את הרעל במילים שהוא אמר. במילים שהוא אמר הוא זרה כבר את הרעל ואת החורבן הגדול ביותר, הוא כבר זרה את זה, כבר אי אפשר לתקן את זה. המכה הראשונה היא המכה המכריעה ביותר. תמיד שיש בעיות, יש דברים לא טובים, תברח, אל תהיה במכה הראשונה. המכה הראשונה היא הכואבת, הדבר הראשון הוא כואב, אחר כך כבר זה מתחיל לאט לאט להסתדר, לאט לאט להתיישר, אתה יכול להסתדר. הוא זרה בלב של שאול המלך, שנאה על דוד המלך מהיום הראשון. ויקח ישי חמור, לחם ונוד יין וגדי עזים אחד וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ישי אדם מכובד, שולח את הבן שלו, מבקשים את הבן שלו למלכות, ושאול המלך לא יודע שכבר הוא משוך למלך, כבר השם משך אותו, שומר את זה בסוד. דוד המלך לא עומד ומתגאה. נתאר לעצמנו מישהו פה זכה באיזה משהו, מגלה בסוד, אני אגלה לך בסוד, אל תגלה לאף אחד, זכיתי ב$10 מיליון במפעל הפיס, אל תגלה. ועובר לשני, אני אגלה לך משהו, כל העולם יודעים, ואל תגלה, ואל תגלה, ואל תגלה, ואל תגלה, ואל תגלה. אתה מלך, משכו אותך למלך. דוד המלך שומר את זה בסוד, הוא עוד הלך להיות רועצון, איש פשוט. הלך עוד להיות רועצון, הוא המלך של עם ישראל. הוא נמשך על ידי שמואל הרמתי, משה ואהרון וכהנה, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. הוא נמשך על ידי שמואל הרמתי. ודוד המלך בענבה, בפשטות, לא בגאווה, לא חברים, לא לספר לאנשים, חוזר לצון להיות רועצון. הוא קורא לו אישי שהיה צדיק וקדוש, 4 אנשים שמתו ביתיו של נחש, שולח את הבן שלו, שהוא יודע שהבן הזה הוא יהיה המלך של עם ישראל, והוא מיועד למלכות, והוא נמשך על ידי שאול המלך, שמואל הנביא, שולח איתו מתנות לשאול המלך. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויעבהו מאוד ולא נושא כלים. הוא רואה אותו אחרי כל הרעל שזרו בלב שלו, הוא רואה אותו, אוהב אותו, הוא נהיה נושא כלים שלו, הגבאי שלו, היד ימין שלו שמטפל בו בכל הדברים. וישלח שאול אל ישי למור, יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי. כבר הוא לקח אותו, אז בשביל מה הוא שלח לו עוד פעם להגיד לו שהוא יישאר אצלו כי הוא מוצא חן בעיניו? טוב, איזה פעם נדבר על זה בריחות. כי בכל עכשיו הוא נתן לו דרגה.
כן, הוא התאהב בו אפילו שאמרו לו לשמר, אפילו
שניסו
להגיד אותו. היה בו
משהו ש... אז עכשיו, אחרי ש... כי בכל הוא הביא אותו למטה, ועכשיו הוא נתן לו דרגה שהוא שדרג אותו. טוב, רבי מנואל טוב. והיא ביות רוח אלוקים על שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו ורוח ורווח לשאול, וטוב לו, ושם מעליו רוח הרעה. כל פעם שהוא היה מקבל רוח רעה ומתחיל להשתולל ומתחיל רוח רעה דברים לא טובים, דוד מיד היה לוקח את הכינור, מנגן, מרגיע אותו. להבדיל, כמו אדם שנכנס לאיזשהו רוח רעה, נותנים לו איזה כדור והוא. ויספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויספו שחשר ליהודה, ויחנו בין שכה ובין עסקה, באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. כל הזמן מלחמות פלישתים עם ישראל, מלחמות שלא נגמרים. עוד מלחמה קשה בין עם ישראל לבין פלישתים. עם ישראל עומד פה, פלישתים עומד פה. ופלישתים עומדים על ההר מזה, וישראל עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם. עם ישראל פה על הר, פלישתים פה על הר, הגיא ביניהם. ויצא איש הבנים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת גבוה 6 אמות וזרת. כמה זה 6 אמות? כמה זה אמה? הוא היה גבוה 3 מטר וזרת. 3 מטר, הגובה שלו. אתם יודעים, יש מדרש שאומר שבאותו לילה שאורפה ונעמי הלכו, רות הלכה, נעמי הלכה עם רות ואורפה חזרה לבית אביה, עשתה באותו לילה, הרבה אנשים היו איתה ונבלה על ידם, ונולד אותו גוליית. אותו גוליית היה 6 אמות וזרת, 3 מטר וכמה, וכובע נחושת, היה לו בית כובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים. הוא לבוש משקל השריון 5,000 שקלים נחושת. הוא היה לו בשריון במשקל של 5,000 שקל נחושת. משקל כבד ביותר של שריון, כובע משריון, הכל שריון, כולו היה משוריין, כמו טנק משוריין היה הולך. הוא מצחת נחושת על, על הרגליים שלו, גם על הרגליים שלו נחושת, וכידו נחושת בין כתפיו. ועץ חניתו כמנור הרגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצנה הלך לפניו. היה כולו פחד ואימה, משהו מפחיד, כולו איש גדול, כולו שריון, כולו ברזל, חרבות, כידונים, דבר מפחיד ביותר. ויעמוד ויקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? מרגישים את זה. מה אומר אותו פלישתי? אתם עם ישראל, למה נעשה מלחמה וימותו הרבה אנשים? חבל, זה לא, לא טוב. הרבה אנשים ימותו, הרבה דם, ילדים, זה לא טוב. נעשה משהו אחר. אני עומד פה, תבחרו לכם מישהו, אתם בסך הכל עבדים של שאול, כי נכון הוא רומז להם, שאול פחדן, שאול המלך, שיבואו לריב איתי. כי בכל הוא מרגיש שיש בעם ישראל חולשה גדולה בהנהגה של עם ישראל. עם ישראל אין להם הנהגה. שאול המלך, רוח עוברת עליו, פתאום הוא בדיכאון, פתאום הוא למעלה, פתאום הוא למטה, פתאום הוא כועס, פתאום הוא שמח, פתאום הוא נמצא למעלה, פתאום הוא נמצא למטה. הפלישתים שומעים שיש משהו בארמון של המלך של עם ישראל. הם באים עם צבא, עם ישראל עם צבא, בקרב צבא אל צבא, עם ישראל אולי יותר חזקים ממנם. אבל הם אומרים לא. הוא אומר, למה ימותו הרבה אנשים? תביאו אתם מישהו חזק, אתם, המלך שלכם, שאול, חזקים, תביאו מישהו חזק, הוא רומז ומשפיל את שאול, והמישהו הזה יבוא יריב איתי ונראה מי ינצח. מי שינצח, הוא ניצח במלחמה. למה ימותו 50,000 אנשים, 30,000 אנשים במלחמה? אני ומישהו שאתם רוצים נריב בחרבות, אני ניצחתי, פלישתים ניצחו, אתם ניצחתם, ישראל ניצחו. אבל הוא דוקר את שאול המלך, ששאול כבר אין לו כוחות לצאת למלחמה. שאול כבר חלש, שאול כבר רוח לא טובה עוברת עליו, שאול כבר לא מרוכז בחיים שלו, שאול כבר לא מסתכל על החיים בצורה נכונה, אלא עליות ומורדות, החיים שלו כבר לא טובים, לא פשוטים, הוא נמצא במצבי רוח קשים, ואותו אדם מנצל, תדעו, רוב המלחמות מתי קורות בעולם, מתי שרואים שההנהגה של מדינה לא מרוכזת, לא מאוחדת, לא יודעת, אין לה דרך מסודרת, כל מקום שאין דרך מסודר, אמרנו כמה פעמים, כל מקום שאין ראש, השטן נהיה ראש. אם אין במקום מנהיג, השטן נהיה מנהיג. אם כל אחד איש הטוב בעיניו יעשה, נהיה חורבן במקום. בכל מקום צריך שיהיה הנהגה, אם אין הנהגה, השטן הוא מנהיג. רואים משפחות נחרבות, למה? כי כל אחד משך. ישב אבא ואמא, הילד הזה בא, כן, הילד הזה בא, כן, הילד הזה בא, כן, לכולם אומרים כן. ואחרי זה, אחרי כן, על אותו דבר לכולם אומרים לא. ואין הנהגה, אין הנהגה, הכל נחרב. כן זה כן, לא זה לא. אמה וכבוד, ודברים האלה הם היסוד של כל דבר. אותו אדם רואה שהפלישתים רואים בעם ישראל אין הנהגה, הכל רעוע. שאול המלך עם מצבי רוח לא טוב. הוא אומר, נלך למלחמה, לא צריך למות הרבה אנשים. אני ועוד מישהו. מי זה עוד מישהו? המלך צריך להיות. המלך הוא לא קשיר. המלך לא ראוי. המלך במצב לא טוב. המלך איך יעשה את זה? מה הוא עושה יותר עמוק מכך? גם אם יבוא מישהו אחר וילחם, אז הוא מערער את המלך, אז יהיה לכם מלחמה בתוך עם ישראל. כי בכל הוא דוקר ומסובב את הסכין לעם ישראל בצורה קשה ובצורה חמורה ביותר. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לעורך מלחמה? לא אנוכי הפלישתי ואתם עבדי שאול, הוא בז להם, אתם עבדים של שאול, תבחרו לכם מישהו ותבואו למלחמה. ואם יוכל להילחם איתי ויקני והיינו לכם לעבדים, אם אני אוכל לא ויקיתי והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחדיו. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה ויחתו ויראו מאוד. יוצא בבוקר צועק, מי זה אלוקים? בואו, יהודים בואו, בלילה. זמן שחרית אומר המדרש וזמן ערבית. קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית. ידוע שקריאת שמע של שחרית וערבית, הרמב״ם אומר, מי שקרא קריאת שמע ושחרית ולא קרא ערבית, לא יצא ידי חובה. צריך לקרוא גם שחרית וגם ערבית, זה מצווה אחת. שחרית וערבית זה מצווה אחת של שמע ישראל. אדם שאמר רק שמע ישראל, אדוני אלינו אדוני אחד בבוקר, ולא אמר בערב, זה לא קיים את המצווה. צריך את שתיהם, גם בבוקר וגם בערב, לקיים את המצווה של שמע ישראל. הוא היה יוצא להרפות את ידיהם של ישראל, בבוקר צועק מי אלוקים, להרער את שמע ישראל, אדוני אלינו אדוני אחד, ובערב עוד פעם להרער את זה. ושאול המלך פחד. היה פחד גדול. שאול המלך וכל עם ישראל פחדו, נכנס בהם פחד גדול מאותו פלישתי. והיו מאוד. התורה כותבת והיו מאוד, הפירוש הם פחדו מאוד, זה לא פחדו קצת, והיו מאוד, הפירוש הם היו מבועלים, פחד עם התורה מידע שאדם פחד, והירא יעקב, ויצר לו, והירא יעקב, ויצר, הוא נהיה משותק, כמו אדם שיש לו איזה אלם והוא משתתק, והיו מאוד, הם פחדו פחד גדול מאוד. ודוד בן ישי אפרתי, הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן, בא באנשים, והלכו שלושת ילדה, שלושת בני ישי הגדולים, הלוך אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו, אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור, ומשנהו אבינדב, והשלישי שמה. היה גיוס של צבא, שלוש בנים, לישי היה שמונה ילדים, שלוש בנים הגדולים, הלכו לשדה הקרב עם שאול המלך. פתאום התורה, אחרי שסיפר לנו פרק שעבר על דוד, שהשם שמואל הנביא משך אותו, והוא נהיה משך אותו למלך, ושאול המלך לקח אותו להיות נושא כלים שלו, פתאום יוצאים למלחמה, הוא לא נמצא שם במלחמה. עשו גיוס כללי, שלוש בנים של ישי היו בשדה הקרב עם שאול המלך. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. דוד הוא הילד הקטן במשפחה, שלוש הבנים הגדולים הלכו לשדה הקרב עם שאול המלך. ודוד הלך ושב מעם שאול לראות את צאן אביו בבית לחם. דוד הלך מעם שאול, כי בכל הוא היה תמיד הנער שהיה מנגן הנושא כלים, עכשיו הוא הלך, אם כולם יהיו בקרב, מי יעבוד, מי יכין אוכל, צריך גם טבחים. בצבא צריך הכל, צריך טבחים, צריך אנשים שיניעו את הפצצות, יניעו את החצים, את הקשת, את כל הדברים. דוד עמד אחורה, אחים שלמדו בחזית. ויגש הפלישתי השכם בערב, שחרית ומנחה, ויתצב 40 יום. 40 יום, כל יום 40 יום, זה עושה כל מה שאתה רוצה לשנות בטבע, תעשה אותו 40 יום. אתה רוצה להפסיק להשן? תפסיק לשן 40 יום. אתה רוצה להפסיק לקחת משהו לא טוב? תפסיק לקחת 40 יום. אתה רוצה להפסיק לשקר? אל תשקר 40 יום. אתה רוצה להפסיק כל דבר מידה רעה שיש בך? תעצור 40 יום, אתה מנקה אותה ממך. 40 יום זה, 40 יום זה מנקה, מנקה, מנקה את הנפש של האדם. לפעמים יותר טוב לסבול 40 יום ולחיות חיים שלמים מאשר לחיות כל החיים שלמים במוות. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך, מבקש ישי מהבן שלו, אחים שלך בצבא, במלחמה, יש שם בעיות קשות, כל עם ישראל ודאי, אם המלך היה בפחד, כל עם ישראל היה בפחד, אומר ישי לבן שלו הקטן לדוד, לך תביא להם קצת אוכל לילדים, תחליף להם בגדים, תביא להם קצת אוכל שיוכלו, מהאוכל שהאימא הכינה. ותשאל אותם מה שלומה וכו' וכו'. יש פה פסוק מפחיד. ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערבתם תיקח. ערובתם תיקח. ערובתם, מה זה ערובתם? תראו מה רש"י אומר, ערובתם לשון הצלה, כמו ערב עבדך לטוב. ויש מפרשים שאומרים, אגמה מסכת שבת, דת נון וף, גט קריטות ייקח מאיתם, ויביא לנשותם לפרד הרוב שתי סברות רש"י מביא. ערובתם מלשון ערב עבדך לטוב, וסברה שנייה, אגמה אומרת, בית דוד שהיו יוצאים למלחמה, היו נותנים גט התנאי לאישה. שאם הם ימותו במלחמה, אז האישה לא אלמנה, היא גרושה. אז ערובתם זה הגט. כי נכון הוא אמר, תיקח לילדים, שיתנו גט לאנשים, על תנאי שאם הם ימותו, או יהיו חללים ולא ידעו איפה הם, או יהיו משותקים, יהיו צמח, שהנשים שלהם לא יישארו כך, שיביאו גט. שבט יהודה שהיו יוצאים למלחמה, הם נותנים גט לאנשים. גט על תנאי. חוזר, הגט מתבטל. ולא חוזר, יש גט. והרש"י אומר, הלשון הראשון, ערובתם, אז ערובתם, אז אפשר לדקדק ולומר, מתי שיהודה אמר ליוסף, ליעקב, תיתן לי את בנימין, מה הוא אמר? אנוכי ערבה את הנער, אני ערב עליו. כביכול אומר ישי שהיה צדיק לדוד הבן שלו שהוא דוד מלך ישראל, אנחנו ערבים על בני בנימין, אנוכי ערבה את הנער, שאול המלך הבן של רחל נמצא בצרה ואין לך לצאת ממנה, יש לנו ערבות שלא נגמרת בינינו, אנוכי ערב את הנער ערובתם, הערובה מה שאז יש שיהודה אמר אנוכי ערב את הנער נשאר עד היום, לך תקיים את הערבות הזאת עכשיו, ערובתם זה הערבות הזאת, לך תקיים את הערבות הזאת, פחד ומה זה ערובתם, זה ערבות, לך תקיים את הערבות, אנוכי ערבה את הנער, לך שאול המלך בצרה הוא הנכד של רחל של בנימין, ויהודה נשבע ליעקב אבינו אנוכי ערבה את הנער, אני ערב על הנער, אין לו איך לצאת מזה, יש ערבות, לך תקיים את הערבות, אנוכי ערבה את הנער, לך תקיים את הערבות. ושאול והמה וכל אנשי ישראל בעמק העלה נלחמים עם פלישתים, והשכם דוד בבוקר ויתוש את הצון על שמר ויסה וילך כאשר ציווהו ישי ויבוא המעגלה והחיל היוצא אל המרחב הראו במלחמה, ותרח ישראל ופלישתים המערכה לקראת מערכה, אל עומדים פה, אל עומדים פה, פחד, זה יוצא בבוקר ובערב, צועק, מי השם, מי השם, אם אתם, יש למישהו אומץ, בואו תלחמו איתי, חבל מלחמה, אחד על אחד, איפה המלך, מי מחליש, כולם פוחדים, מחליש, 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 עושה פיגועים פסיכולוגיים בעם ישראל, במלך, בחיילים, בצבא, בעורף, שובר את כל עם ישראל במה שהוא עושה. ויתוש דוד את הכלים מעליו על ידי שומר הכלים, וירוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום. דוד המלך מגיע איפה שכל החיילים, זורק את כל מה שיש לו בצד ורץ מהר לראות מה שלום החיילים, מה שלום אחים שלו, והוא מדבר עמם, היה מדבר עם כולם, ואיש הבנים אותו גוליית עולה, גוליית הפלישתי שמו מגת מערכת פלישתים, וידבר כדברים האלה וישמע דוד כל מה שהיה עושה כל יום בוקר וערב, עוד פעם עלה ועוד פעם צעק. וכל איש ישראל בירותם את האיש וינוסו מפניו והירו מאוד. הוא רק היה עומד, כולם הם מתכופפים, מתחבים, כמו שיש הזלקה, מתחבים. ראינו אנשים מסכנים, השם ייתן להם כוח בארץ, שוכבים על הכביש, שמים ידיים על הראש, רק שומעים גוליית צועק, כולם מתחבים מתחת למכונית, רצים לממדים, רצים להכל, גוליית צועק, גוליית צועק. וכל איש ישראל באותם את האיש והנוסו מפניו והירו מאוד, כולם היו בפחד גדול. ויאמר איש ישראל הריתם האיש העלה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והאיש אשר יכניענו ישרנו המלך, עמדו ואמרו תראו איך האיש הזה מבזה אותנו, מבזה את התורה, את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, מי שיהרוג אותו ישרנו המלך, המלך יעשה אותו עשיר עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו המלך, ייתן לו את הבת שלו להתחתן, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. מי שיהרוג את הגוליית הזה, המלך ייתן לו מעלה גדולה, יחתן אותו עם הבת שלו, יפתור את אביו ממיסים, המלך יעשה אותו איש גדול, מי שיצליח להרוג את האיש הזה. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו למור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על הזה ויסיר חרפת מעל ישראל, כי מי הפלישתי הרי לזה, כי חירף מערכות אלוקים חיים. דוד אומר אני לא צריך כלום, רק להוריד את הערל הזה שחירף מערכות השם ומבזה את התורה, מבזה את הקדוש ברוך הוא, זה כבר הדבר הגדול ביותר שיש לעשות. ויאמר לו העם כדבר הזה למור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אליאב אחיו הגדול בדבו אל האנשים מה דוד עשה. דוד הלך התחיל להקיל קהלות, הוא רואה הרבה חיילים, לובשים בגדים יפים, רובים, חץ בקשת, התחיל לדבר איתם, הוא מקלל, דוד אומר, מה זה רשע? עובר מאחד לאחד, מקיל קהילות, רבי אמנואל, כמו שאתם עושים, מקיל קהילות, עובר מפה, הולך לשם, הולך לפה, הולך לשם, מי האיש הזה, למה האיש הזה, מי הוא בכלל? מה? התחיל להרים את המורל של כולם, כולם היו על הרצפה, מתחיל להסתובב, להרים את המורל, דוד מסתובב בין הפלוגה, בין החייל הזה, לא יודעים איך קוראים פלוגה, איך קוראים בצבא? קבוצה הזו, קבוצה שם, קבוצה שם, מסתובב בין כולם, הולך ואומר לכולם, מה האיש הזה עושה? מה אתם פוחדים? הראל הזה, מי האיש הזה? מה אתם פוחדים מהאיש הזה? ואליאב אח שלו הגדול, זה שהשם אמר עליו שהוא מאס בו ולא רוצה אותו, ושאול המלך, שמואל הנביא בטוח שהוא גבוה, והוא מזכיר את שאול המלך והוא טוב, ויחר אף אליאב בדוד, אליאב אח הגדול, כעס על דוד כעס גדול, ויאמר לו, למה ירדת ועל מי נטשת את מעט הצון? הנה המדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. אח שלו הגדול אומר, אני יודע את הזדון שבלב שלך, עזבת את הצון מלהיות רועי צון בשביל לבוא לראות פה מה קורה בשדה הקרב. תלך מהר לצון, תלך מהר לבקר, מה אתה עושה פה? אני יודע כמה אתה לא טוב. ויאמר דוד, מה עשיתי? אתה לא דבר, דבר הוא. ויסב מאצלו, דוד אמר, תמשיך לצעוק, אני הולך מפה. ויסב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישבו העם כדבר הראשון. עוד פעם הוא שאל, והיה מדבר, מקלקילות, התרחק מאחיו. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, והגיעו לפני שאול ויקחהו. דוד המלך כבר הציס את כל הצבא. התחיל בקצה של הצבא, להגיד להם מי האיש הזה, מי האיש הזה, מי האיש הזה, זה כבר הציס. אדם יכול להגיד פה מילה, לשם היא תגיע כפל כפליים. דוד המלך אחד הלך אצל כולם, כבר הרים את כל המורל של כולם, הפך את כולם ממיואשים, מפוחדים, הגיע שכבר הביא את כולם, עד שאול המלך, עד הפיקוד הראשי של הצבא, שהמלך יושב בפיקוד העליון, עד אליו הגיע מה שדוד הסתובב ועשה בכל המחנה של עם ישראל. דוד המלך, שאול המלך ויקחהו. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עליו עבדך, ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. אומר לו דוד המלך, שגם מדבר למלך בכבוד, לא יפול הלב של העם, אני אלך לריב עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל לו אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה, לא איש מלחמה מנעוריו. אומר לו שאול המלך, אתה ילד, אתה נער, הוא איש מלחמה, כל החיים שלו איש מלחמה, איך נלחמת בו? ויאמר דוד אל שאול, רואה הייתי, מספר לשאול המלך, הייתי רואה צון, רואה של אבא שלי, הוא בא אריה ודוב ונשא שה מהעדר, מספר לו ואומר לו, הייתי רואה צון, ופעם אחת בא אריה ודוב ולקחו שה כבשה מהעדר, ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפי ויקום עליי והחזקתי בסקנו והקיתי ועמתיו. דוד המלך יראו, וגם את האריה וגם את הדוב יקה עבדך, והיה פלישתי הראל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. תראו צדיקים איזה לימוד צריך ללמוד. בן אדם עובר בעיה בחיים, מה הוא עושה עם הבעיה? בוכה על הבעיה הזאת כל החיים. נפל בכסף, כל החיים בוכה, נפלתי בכסף. מישהו גנב לו משהו, כל החיים הוא בוכה, מישהו גנב לי משהו. משהו קרה לו איזה אסון, כל החיים הוא בוכה על האסון שקרה לו. דוד המלך לא. קרה לו אסון, מה הוא אומר? זה ראיה, בא אריה לטרוף אותי, ניצחתי אותו, ראיה שאני מצפה לי איזה מלחמה גדולה בחיים, יש לי עכשיו לימוד איך להילחם במשהו קשה כמו אריה. דוב בא להילחם איתי, או להישבר ולפקוד מה עברתי, הירועי צון ודובים באו לטרוף אותי ואני הפצעתי, ואתם מכירים אנשים שצולים היו בצבא ועד היום כואב להם הגב וכואב להם המותניים והכל כואב להם. מה שהיית ונלחמת והיה לך משהו קשה, אל תיקח את זה בתור מפלה, תיקח את זה בתור לימוד למשהו יותר גדול שצריך לבוא לך בחיים ותהיה חזק להתמודד איתו. דוד המלך לא לוקח את האריה ואת הדוב בתור איזה מפלה שהייתה לו בחיים, ואוי ואבוי והייתי רואה צון ודוב בא אליי ואריה בא אליי, לא, הוא לוקח את זה, משם למדתי שאני מחכה לי איזה מלחמה גדולה שאני צריך לנצח אותה ואני מחכה לה. תלמדו צדיקים יסוד גדול, כשיש לכם בעיה, אל תיקחו אותה בתור בעיה. כל בעיה שתהיה, הלך לכם העסק, הלך לכם הכל, לא משנה מה, מפה תלמד, או שתישאר למטה, או שתיקח את זה לימוד, אני יכול יותר חזק. זה רק לימוד שאני יכול להסתער ולהיות יותר חזק במצבים יותר קשים ויותר חזקים. דוד המלך אומר לשאול המלך, האריה והדוב שניצחתי זה רק היה בשבילי תמרור שאני עומד לאיזה מלחמה גדולה וחזקה, והנה עכשיו אני עומד במלחמה. הוא בסך הכל היה ילד נער בן 17-18, ואותו בריון היה בן 40 או כמה, איש מלחמה 3 מטר גובה. דוד המלך אולי היה מטר וכמה, או מטר אדם נורמלי כמה, והיה כולו ברזל ושריון וכולו היה חזק, ודוד המלך היה כלום. אבל דוד המלך אומר, א', אני רחמן, יכלתי לתת לצון הזה, לכבשה הזאת שהדוב יאכל אותה ולא להסתכן, ולהייתי יכול לתת לאריה הזה שיאכלו אותו ולא להסתכן, אני ידעתי לרחם על המסכנים ונלחמתי בשביל המסכנים בכל הכוח. ודבר שני, הדברים הקשים שעברתי בחיים בנו אותי וחיזקו אותי ונתנו לי כוח שאני עומד לעבור דבר הרבה יותר קשה וגם אותו אני אנצח. ואומר לו, הרי לפלישתי הזה יהיה אחד כמו אחד מנה, מה הוא חירף מערכות אלוקים חיים, הוא ביזה את השם. מה, מי הוא בכלל הערל הזה? הוא אדם ערל, מי הוא בכלל? ואומר דוד, השם אשר יצילן מיד אריו, מיד הדור, הוא יצילן מיד הפלישתי הזה. הוא אומר, מי שיציל אותי שם, כמו שאדם הרוויח כסף, הוא שומר על הפוחד, אין לו ביטחון בשם, מי שנתן לך את הכסף הראשון, ייתן לך את השני, ייתן לך את השלישי, ייתן לך את הרביעי, אל תפחד, תאמין בשם, תהיה עם אמונה, יש אנשים רק מרוויחים משהו, זהו נסגרים, הם כבר לא מאמינים בשם. בהתחלה האמינו על תנאי, תפסו, פוחדים לאבד את זה. מי אמר שפעם שנייה אני ארוויח? מי שנתן לך פעם ראשונה ייתן לך פעם שנייה, מי שנתן לך 100 ייתן לך מיליון, מי שנתן לך מיליון ייתן לך 10 מיליון. אתה סוגר את האמונה, נסגר לך הברכה. ויאמר שאול לדוד, לך והשם יהיה עמך. אומר לו שאול, לך, השם יהיה איתך. וילבש שאול את דוד מדב, שאול הוריד את הבגדים של המלך, הלביש אותו ונתן כובע נחושת על ראשו, והלבש אותו שריון. הולך להילחם עם גוליית, גוליית מלא בשריון. שאול המלך לקח את הבגדים של שאול, של המלך, ודאי היה לו את הבגדים הכי משוכללים והכי חזקים, המלך צריך לשמור עליו, והלביש אותם את דוד המלך. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת כי לא נסע, ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי, ויסירם דוד מעליו. דוד הרגיש ששאול המלך מקנה, לובש את הבגדים של המלך. דוד המלך אומר, אפשר ללמוד שזה היה גדול עליו, אבל דוד המלך אומר, הבגדים האלה של שאול, מה שאול יגיד? שאני לוקח את המקום שלו? עוד בחיים שלו? דוד המלך לא רוצה לפגוע בשאול. הוא מוריד את המדים, מוריד את הבגדים, מוריד את הכל, ואומר לו, תשאיר את זה, זה אני לא רגיל לזה. תשאיר, זה הבגדים שלך, המלך, תשאיר אותם בשבילך. ויקח מקלהו, לוקח את המקל שלו, ובידו, ויבחר לו 5 חלקי אבנים, לוקח 5 אבנים מהנחל, וישם אותם בכלי הרועים, לקח את זה בכלי של הרועים, אשר לו, וילקטם ויקלם בידו, ויגש אל הפלישתי. דוד המלך יחל, לקחת את הבגדים. קודם כל דוד המלך הגיע, הוא יודע שיש לו בכיס הבטחה שהוא המלך. הבטחה שהוא המלך. מישהו אחר איך היה מגיע? בינתי איך היה מגיע. עם איזה אופנוע, עם כל מיני דגלים אחורה, אני המלך פה, כן? אני המלך, היה מגיע עם איזה אופנוע, הוא היה מגיע על איזה סוס דואר, אני המלך. דוד המלך מגיע רואה צאן פשוט. הולך מציס את כולם באמונה בהקדוש ברוך הוא, מגיע למלך, מגיע למלך, אומר למלך, אני אעשה את זה. המלך נותן לו את המדים, הוא אומר לו, אני לא צריך מדים. הוא מרגיש ששאול מקנה, קח את המדים, אני לא צריך את המדים. לוקח 5 אבנים, שם מפתחו בשם, לא חרב, לא חנית, לא כלום, אני עם אמונה עם הקדוש ברוך הוא, אני הולך עם אמונה, אני יודע כל מה שעברתי בחיים, הנידוי של 28 שנים שחשבו אותי ממזר, רק נבניתי לזמן הזה. הזמן הזה ששאול מלך אותי למלך, ששמואל מלך אותי למלך ושמרתי את זה בסוד, רק העצים את הנפש שלי. זה שהלכתי לשמואל שאול המלך להיות מנגן אצלו, העצים את הנפש שלי. והוא לא אמר לו רגע אחד, נמלכתי למלך. כבר דוד המלך היה מלך, והיה נושא כלים שלו. מי יכול להיות? אתה יודע שאתה מלך. ואתה צריך להרים לו את התיק, וצריך להרים לו את המזוודה, וכל העצבים שלו, וכל רגע הוא משתולל בצורה אחרת. ואתה יודע שיש לך הבטחה, ואתה משוח למלך. הוא הולך בתמימות, אשרי תמימי דרך, בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. ככה אנשים מצליחים הצלחה של אמת עם יסודות. ככה נבנתה מלכות בית דוד, שדוד מלך ישראל חי וקיים לנצח נצחים, ועד ביאת משיח צדקנו, ככה זה נבנה. זה לא נבנה באיזה משהו שמישהו מילא מפעל הפיס והרוויח 10 מיליון דולר ונהיה עשיר. לא, זה נבנה על ידי עמל וטורח ונידוי וצער ובושה וביזיון ואבן על אבן על אבן על אבן. ככה זה נבנתה. שאול המלך, דוד המלך היה יכול למות, אבל הוא הלך עם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא. מינימום שריון, מינימום תכנס לחדר האטום, מינימום תבשים שכפץ, מינימום תעשה משהו. דוד המלך אומר, זה יפגע בשאול, הוא יחשוב שאני כבר מורד בו, הוא יחשוב שאני לוקח לו את המקום שלו, כבר הכל מעורער איתו, כבר אותו אחיתופל הרשע הכניס לו בלב חצים, כל מה שכואב שם לו בלב. אומר דוד, אני מבטר על הכל, אני הולך בכלום. והיה בית הפלישתי והיה את דוד, ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. הפלישתי הזה ביזה את דוד, אמר לו, מה אתה ילד קטן? אתה, מה, 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 ילד, אתה ילד? ויום הפלישתי על דוד, הכלב אנוכי. הפלישתי אומר לדוד, מה, אני כלב? כי אתה בא אליי במקלות. אני כלב שאתה בא אליי עם מקל? אנחנו פה גדולים, רבים עם חרבות, עם חצים, עם כידונים, מה אתה בא אליי עם מקל? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. הפלישתי מקלל את דוד כללות באלוקים שלו, באלוהים שלו. ואומר הפלישתי את דוד, הוא הוציא אותו משיווי משקל דוד המלך. דוד המלך היה חכם, תראו בפסוקים איזה חוכמה דוד. קודם דוד מזלזל בו, הוא כולו גיבור, 40 יום צועק, רק נהיה, אפילו לא נהיה עייף מ-40 יום לצעוק. דוד המלך מבזה אותו, בא בלי כלום, עם מקל, עם איזה מקלע של רועים, זה כמו, איך קוראים לזה? עדיין הוא רואה צון. משהו ככה, מהדמיונות, מהסיפורים של ילדים, שזורקים ככה. מה צדיק? חשבנו שעושים ככה. זה לא שהיה בגן, שהיו איזה אבן כזה. זה מאתיופיה. אז דוד המלך בא, אדם גיבור עם חרב, עם הכל, ודוד בא עם אבנים, 5 אבנים במקל. באמת זה מבזה, זה מבזה מאוד, כן? אדם בא גיבור, 40 יום צועק, מאיים, מפחיד את כולם, פתאום בא לו איזה ילד עם מקל ו5 אבנים ואיזה מקלע וצוחק עליו. הוא אומר לו, מה, אני כלב? אתה בא לי מקל? ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי? דוד מבין, דוד מבין שהוציא אותו משיווי משקל. ברגע שאדם יוצא משיווי משקל, תהיה חכם לקפוץ עליו באותו רגע. מה אומר לו? לך אליי. מה זה לך? בוא אליי. מרוב הצבים כבר אומר לו, לך אליי. לך אליי. מה זה לך אליי? בוא אליי. ותנע את בשרך, הוא אומר לו, לך אליי. מקום לגלו, בוא אליי. ואני אתן את הבשר שלך לעוף השמיים ולבהמות השדה. בהמה אוכלת בשר? במה זה פרה? עז, כבש. כבש אוכל תבן. מרוב הצבים הוא כבר מתבלבל. הוא אומר לו, במקום בוא אליי, לך אליי, ואני אתן את הבשר שלך לעוף שבשמיים ולבמות שבשדה. במה אוכלת בשר? במה אוכלת תבן? דוד מבין שהאיש הזה איבד את זה. זהו. אז דוד אומר לו, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה הסגרך אדוני בידי, והקיתי וסרתי את ראשך מעליך, ונתתי פגרך מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיות הארץ, וידעו כל הארץ כי השם הוא אלוהי ישראל. הוא אמר לו, ייתן לך את הראש, את הבשר שלך על הבהמה, אתה שדה בהמה. בהמה לא אוכלת בשר. אומר לו דוד, אני אתן את הבשר שלך לחיות, שחיות אוכלות בשר. למה? כי פגעת באלוקי ישראל. ובלילה תמשיכו ללמוד את זה. יסוד חזק מאוד. מישהו רוצה לומר משהו? תמשיכו ללמוד את זה בלילה. תראו מה זה נביא. מה צדיקים?
חושב שאפשר ללמוד את החנבים,
ככה לומדים
כל יסודות של החיים בתוך פסוקים.
ואנשים איזה נביא, נביא. מי רוצה לומר מה שקרן רבי מנואל צדיק?
שאלתי שאלה, אני מנסה לדמיין בעצמי בתוך הדור הזה רגע אחד. אני תלמיד של שאול, אני רואה צדיק שמשכו אותו נביא, ואני מנסה ללכת באמונה וללכת אחריו. ופתאום מגיע דוד המלך, שזה זה מזכיר לי דיבורים של החסידות, שתמיד צריך להתפלל, לחפש את הצדיק האמת, כל הזמן לא נתייאש, וגם לא להיות צווה אף פעם, תמיד יחפש, תמיד בחיפוש. בדור הזה, איך יכלו להתמודד עם זה בעצם? לעבור? היה תלמידים של שאול שעברו להיות...
רבי ממנו הצדיק, תסתכלו מה שהיה עם ארי הקדוש ועם הרב שלו, רבי משה קורדיבירו. רבי משה קורדיבירו הוא היה רב ש... והרבה דברים חושבים שזה מחלוקת ביניהם, ורבינו חיים ויטל מסביר בזה יסוד גדול. רבי ממנו זה דברים עמוקים, וזה גם יותר כוח של קו בעבודת השם. קו בעבודת השם. יש קו בעבודת השם. מתי שזה קו בעבודת השם, קו, אדם הולך בקו בעבודת השם, זה עולם אחר. כל המהות של שובה ישראל, מה ששובה ישראל בעולם, זה קו. זה לא איזה רב שרבה ורב נותן שיעור ורב יפה וטוב וברכה וכך, לא. זה קו בעבודת השם. זה קו בתפילה, זה קו בלימוד, זה קו במחשבה, זה קו בראייה, זה קו בכל הדברים, זה קו בעבודת השם. זה קו בעבודת השם. שאול המלך היה מלך ראשון עד הנקודה שהוא היה מלך, ומהנקודה הזאת דוד המלך היה צריך לקחת את הדברים. עכשיו, איפה היה, מה דוד חשב? דוד חשב ששאול ייתן לו את המלוכה בצורה יפה. ואחר כך אנחנו רואים, תסתכלו בהמשך של הנביא, ששאול המלך שיחק איתו, ואיך שאול המלך מבזה אותו. יפתחו לנו את זה צדיקים. יראו איך שאול המלך מבזה אותו, הרי הוא מכיר את דוד. הוא יודע מי זה דוד, הוא הנושא כלים שלו. הוא הנושא כלים שלך, הוא מנגן לך מתי שאתה כועס. ואחרי אחרי הקרב הזה שדוד מנצח, וידעו כל קהל הזה, נעזור לכם מה שאמרנו לכם ללמוד בלילה, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחר ובחנית יושיע השם, כי לשם המלחמה ונתן אתכם בידו, והי כי קו הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ אל המאכל לקראת הפלישתי. הוא רק התחיל להתקרב, דוד רץ יותר מהר, וישלח דוד את ידו אל הקלע ויקח משם אבן ויקלה ויק את הפלישתי על מצחו, זרק לו אבן על המצח. לכן עד פה היו עושים ברית מילה מפה שינו לכבוד האבן שנכנעה לברזל, לברזל שנכנע להם. ויחזק דוד את הפלישתי בקלע באבן, ויק את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד, וירוץ דוד ויעמוד על הפלישתי ויקח את החרב וישלוף מטהרה וימיתהו, ויחרץ בה את ראשו, ויהיו הפלישתים כי מת גיבורם וינוסו, ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויראו וירצפו אחרי הפלישתים עד בואכה גיא ועד שער עקרון, ויפלו חללי הפלישתים בדרך שעריים עד גת ועד עקרון. וישוב בני ישראל מדלוק אחרי הפלישתים, הרגו אותם, עטפו אחריהם, וישסו את מחניהם, פירקו את כל הפלישתים, ויקח דוד את ראש הפלישתי, דוד הרים את הראש של הפלישתי, והביאו אותו לירושלים, ואת כליו שם באוהלו. לקרות שאול את דוד יוצא לקראתו, לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה? מה, אתה לא יודע בן מי זה? שאל אותו, מי זה דוד? בן של מי הוא? אתה לא יודע, הרי הוא דיבר איתך, אתה נתת לו את הבגדים שלך, הוא הנושא כלים שלך, הוא המנגן שאתה כועס. ויאמר אבנר, חי נפשך מלך אם ידעתי. מה, אבנר לא יודע מי, אבנר הוא שר ביטחון, שר ביטחון הוא שומר על המלך, מי נכנס לחדר שלו, מי יוצא, מי הולך איתו, מי הנושא כלים שלו. ויאמר המלך שאל, אתה בן מי זה האלם? וקורא לו אלם, אלם חמודות. אתה לא יודע, יואב בן צרויה, שר הצבא לא יודע מי זה? שואל לו, תשאל מי זה האלם הזה, תשאל מי זה הילד הזה, מי זה האלם? אלם זה קצת מעל ילד, אפילו לא נער. תשאל מי זה האלם הזה, מה, אתה לא יודע מי זה? וכשוב דוד מהקוט את הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה? הנער, אלם נער. ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. הוא לא יודע מי הוא, אלא הוא הבין שמשהו גדול יש בילד הזה, בנער הזה. והוא שלח לשאול האם הוא מהבנים של פרץ או של זרח. הוא ידע שהוא בן ישי. מתי שתמר ילדה תאומים, פרץ וזרח. מפרץ יצא מלך המשיח. מזרח יצאו אלופים, גיבורים, עשירים, אבל לא מלך המשיח. הוא התחיל להבין שהילד הזה משהו מיוחד בו. אם הוא מפרץ, הוא ייקח את המלכות. אם הוא מזרח, אז הוא יהיה שר צבא גדול, נשים אותו שר צבא. אבל אם הוא מפרץ, הוא סכנה. ויואב בן צרויה ידע מי הוא, אבל הוא לא ידע אם הוא מפרץ או מזרח. הוא ידע שהוא בן ישי, אבל הוא לא ידע אם זה מה שנולד מתמר, פרץ או זרח. פרץ, מה פרצת לך פרץ, ותקרא שמו פרץ, ומשם יצא דוד המלך, ומשם המלוכה. זרח, התאום, זה שרים, גיבורים, עשירים, אבל לא מלך. אז יואב בן צרויה אומר, אני לא יודע אם הוא מפרץ או מזרח. כבר דוד, שאול המלך כבר ירד לחקור יותר עמוק על שאול. והנביא אומר, ויהי ככלות לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויבהו יונתן כנפשו. היית צריך לסנוע אותו. הוא... המתחרה שלך, אתה משנה למלך, פתאום בא לפה מישהו שעומד לקחת לך את המקום שלו, שלך. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. ויקרת יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. יונתן מוריד את המעיל שלו אשר עלה ויתנהו לדוד, ואת החרב שלו ואת הקשת שלו ואת החגור שלו. ויצא דוד בכל אשר ישלחהו שאול, יסכיל וישימהו שאול על אנשי המלחמה, ויתר בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. ואז חוזרים מהמלחמה, ואנשים התחילו לצוף ולומר, בפורם, בשוב דוד מכות את הפלישתי, ותצא לאנשים מכל הרי ישראל השיר והמחולות, לקראת שאול המלך, בתופים, בשמחה ובשרישים. ותענה לאנשים המשחקות, ותאמר, עיקר שאול באלפיו, ודוד ברבביו. כבר אנשים התחילו להגיד, דוד הרג אלפים, שאול הרג אלפים, דוד הרג רבבות. ויחר לשאול מאוד, ועירה בעיניו הדבר הזה, ויומר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים, ועוד לא איך המלוכה. ואי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. אבל מי זרה את הכל? החיתופל. החיתופל זרה את הכל. נשאר באהבה עד הסוף. הוא אמר לו, אתה תהיה המלך ואני המשנה שלך. לא התבלבל מכלום. הוא אמר לו, אתה תהיה המלך ואני המשנה שלך. לא התבלבל, לא התבלבל, וזה נשמר לו לדורי דורות. דוד שמע, דוד מתי שמספיד אותו אהבתיך כאהבת נשים, דוד, האהבה שלו של יונתן ודוד, זה אהבה שעד היום, אהבתיך כאהבת נשים, דרשנו פעם ואמרנו, מאיפה באה אהבה של דוד ויונתן? מנשים, מרחל ולאה, שרחל הייתה מוכנה לוותר על בעלה, ללאה משם בשורש והיה מוכן לוותר על המלוכה. זה היה דבר עמוק. מתי שאדם עושה דבר, זה לא רק עכשיו, זה משהו עמוק עמוק לשנים. יש אדם שפוגע במישהו, זה לא עכשיו, עוד 20-30 שנה. קרה לאדם אסון, מת לו ילד בגיל 3, נכד, ואדם בוכה, לפני 30 שנה עשית למישהו איזה עוול היום ונורא. אין, הכל משנים בעולם הזה. לפעמים אנחנו רואים דברים, עברנו בחיים המון דברים, ואנחנו רואים דברים המון שנים. מאז שהיינו ילדים קטנים היינו מסתכלים על דברים קטנים והיינו שמים אותם בנפש לזיכרון, ואנחנו רואים 40 שנה מדברים ש 40 שנה עברו, 38 שנים עברו, ואנחנו רואים איך אנשים משלמים על דברים בחיים, בילדים, בנכדים, איך אנשים משלמים. אין בחיים האלה דברים בלי תשלום. על הכל יביא אלוקים במשפט, הכל הכל הכל. מי שחושב שאין תשלום הוא טועה טעות חמורה. על הכל יש תשלום. מי שחושב שהוא מתחמק מתשלום הוא טועה טעות חמורה. הכל יש תשלום בעולם. לפעמים זה במזומן, לפעמים בתשלומים, לפעמים זה צובר ריבית והצמדה, אבל על הכל יש תשלום. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
אולי יונתן קראת ברית מלמד, כדי שלא יקרה לו את המצב הזה כמו שקרה שאול, שלא עושה זה, כמו שגודר אמר, איך הוא
לסתם? יש אנשים שהעבודה שלהם בחיים לעשות ערס. לא משנה מה. הנפש שלהם לעשות ערס. ולפעמים אדם הוא רואה בעצמו שהנפש שלו היא נפש שהיא משורש קין או משורש של ארס, אז תדע שאתה יכול להרוס, תעבוד על עצמך לשנות את עצמך. יש אנשים, איפה שתשים אותם הם יבנו מחלוקת, הם ומאמינים בעצמם. היו שולחים את לשאול את אותו אדם שעשה את כל החורבן הזה, אתה יודע מה תגרום? הוא יגיד, אבל רק נתתי יצאה טובה למלך, זו העבודה שלי, ביצעתי תפקידי. אתה יודע מה גרמת, תראה מה גרמת, כל הקרע והמלכות. דוד האמין ששאול ייתן לו את המלכות, הבטיח לו את הבת שלו, התחתן עם הבת, החתן שלו ייתן לו את המלכות. שאול המלך מינה אותו, שאול המלך, שמואל הנביא מינה אותו, הוא החתן שלו, ייתן לו את המלכות. ימות ב-120 באיזשהו משהו, יונתן הסכים לעשות איתו, יהיה משנה שלו. דוד האמין שזה יבוא אליו בצורה מכובדת. הוא חתן שלו, הבטיח את ביתו, הוא שיחק איתו עם מירב הגדולה, בסוף לא, אחר כך עם מיכל, נתן אותה לפלטי בן ליש, הוא שיחק איתו. אבל דוד האמין והלך בכל האמונה ובכל התמימות, לא פגע בו ולא לא התנסה עליו ולא נושא כלים שלו, נשאר תחתיו, לא ירים את הראש מימין, המלוכה תבוא אליו. איך? דוד יהיה שאול יהיה זקן, ייפטר באריכות ימים, הוא החתן שלו, יונתן כבר אמר לו, אני אוהב אותך, תיקח את המלוכה, קח את החרב, אני אהיה משנה שלך. הוא אומר, אם זה מסתדר, זה טוב מאוד, מה, אין שום בעיה. אבל הארץ שזרה אותם אנשים שעמדו וזרו את הזרעים של הפורנות, הם גרמו שכל התוכנית האמיתית שדוד האמין בה, והייתה יכולה לקרוא בצורה מכובדת, בלי קרע, בלי מלכות, בלי מלחמה, בלי מוות, בלי כלום, אותו אדם יפיל את הכל בזרעים שהוא זרע של השנאה. תראו מה זה החיים והמוות בידי לשון. אדם יכול להרוג בפה, אדם יכול לבנות בפה, אדם יכול להרוג בפה, אדם יכול לבנות בפה. מי רוצה צדיקים אמר משהו? יראו, ברוך השם, הנה אנחנו במרוקו, ברוך השם זכינו היום להיות בקבר של רבי יצחק, של זכות עצומה רבי יצחק, קודש קודשים. הנה ברוך השם הישיבה, אתם נמצאים פה, אנחנו אומרים לכם צדיקים, אתם בטוחים פה יותר מניו יורק. הישיבה, ברוך השם יש פה מלכות ששומרת על האנשים שגרים פה, על היהודים שגרים פה, כל האנשים שגרים במלכות הזאת, המלכות שומרת עליהם, ופה יותר בטוח לכם ממנתם. אנחנו מתפללים שהשם ייתן ברכה למלכות וטוב למלכות וישועה למלכות ונותן תשועה למלכים. אין לנו מילים מה לומר, רק שהשם ירבה את חסדו על המלכות וייתן סייעת הדשמי הגדולה. מי רוצה עוד משהו לומר?
ולא, 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 כן יוסף, יוסף יש אמור למתינה, וגם דוד אמר, רואים שכל מה שהאבא שהוא עשה לנו, הוא אפילו הזכיר לנו, גם שהוא נהיה מלך, הוא עדיין נשאר.
הם מתו, מתי שאותו מלך, לפני שדוד היה מלך כבר מת, הוא לא היה לו למי לשמור תינה, הם מתו כולם.
לא, עוד בהתחלה שהוא
כבר היה מלך. בהתחלה הוא עוד היה לדוף. הוא עוד לא היה מלך, שאול עוד היה חי. הם מתו עוד שהוא היה חי. או ששאול היה חי, הם מתו.
ששאול המלך משך,
נדע
ששאול
משך אותו. הוא חזר להיות רועי צאן. הוא לא עשה כלום, הוא לא לקח כלום, לא התנהג בכלום. מה צדיק?
הם בעצמם לא התנהגו, לא אמרו שום דבר. זה משהו
מגיע. כי אנשים קשה להם להודות על האמת. ולכן, מה כתבו עליהם בתורה? התורה אומרת על אח שלו הגדול, מסתיב. מסתיב, השם זה נכתב עליו לדורי דורות, מסתיב. אני מואס בו. מישהו שכתוב עליו בתורה, בתנך, אלפי שנים קוראים מסתיב, השם מאס בו. יש גמרא שמספרת על רבי הקדוש, שהבן שלו התחתן, התארס עם מישהי ממשפחת דוד המלך, אבל לא מהבנים של דוד, מאחים של דוד. והיא מתה, לא זכתה לחתונה, כי רבי הקדוש היה דור לדור לרבי, והיה צריך דווקא המשפחה של דוד מבורכת ולא מהצדדים. הרבה פעמים, זה בן דוד של המלך, בן דוד של המלך, אבל הוא לא מהבנים של המלך. תמיד הבני דודים, הדודים, הכך, 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 זה נטל, זה דברים שמסרבלים ועושים חורבן שאין לו שני. כי כל אחד מושך לכיוון, מושך כל אחד, מושך לכיוון, ואז מה קורה? מאבדים את הדרך האמיתית, את דרך השם. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
אפשר לקחת באמונה,
אנחנו לא מבינים מה זה ככה בדיבור. תסבירו לנו בלי ככה מתון מתון. תשאלו אותנו ברצינות ולא בצחוק, לאט לאט. יש דברים שצריך לקחת בקלות, לא לקחת בצורה קשה, ויש דברים שצריך לקחת בצורה קשה. אתם שואלים מה בצורה קשה ומה בצורה לא קשה. זה שאלות הכי קשות ששמענו בחיים. כי מה, יש איזה כללים מה לקחת בצורה קשה ומה לא בצורה קשה? אדם צריך להיות חכם, ישמעו צדיק, אנחנו בכוונה אומרים את זה ככה. אדם צריך להיות חכם איך לקחת כל דבר. וגם תלוי בנפש של האדם. יש אדם שכל דבר לוקח כשוק גדול, זה לא טוב, לאט לאט. ויש אדם שהכל מזלזל, תיקח את הדברים יותר ברצינות. זה אי אפשר להגיד לכולם, בזה תזלזל, בזה תיקח ברצינות. אדם צריך גם לדעת מה האופי שלו. כל אחד צריך לכוון את עצמו על פי המציאות של העולם, שלו, ואיפה שהוא חי. הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, תכוון את עצמך לכללים של פה. מחר תהיה במנהטן, תכוון את עצמך לכללים של מנהטן. מחר תתחתן, תכוון את עצמך איך להסתדר עם אשתך. יבנה לך ילדים, תכוון את עצמך איך להתנהל עם הילדים. זה לא איזה כלל שעכשיו כל הזמן אתה תלך ככה. לא, היינו קטנים, היו אומרים בצבא שמאל ימין, שמאל ימין, כן? זה לא, לפעמים משנים את המסלול. אדם צריך לדעת איך להתנהל בחיים, לפעמים משנים את המסלול, לפעמים אדם צריך לכוון את עצמו. כמו שיש משהו שמכוונים, פעם היה רדיו, מכוונים כל חזק, כל חלש, היום זה בכפתורים. תכוון את עצמך, כל פעם תכוון את עצמך על פי המציאות של העולם, על פי המקום, על פי החיים, על פי המצב, על פי הסיטואציה. העולם משתנה, זה מה שהיה היום, זה לא לפני, מה שהיה לפני שבוע ולא לפני שנה, זה שתי עולמות שונים. תזכרו לפני כמה חודשים, כל שבת, היינו פה מאות אנשים שמחים ושרים ושוטים ומדברים דברי תורה. מציאות היום, מציאות אחרת. מחר יהיה מציאות אחרת. אז אדם מגיד, לא, אני רוצה רק אותו שבת, בי שבת אני אבכה. את הילד קטן, הוא. אדם היה לו משהו, בסדר, זה השתנה, המציאות השתנתה, תהיה חכם, תשנה את עצמך עם המציאות. כלום לא נשאר, מחר יהיה משהו אחר. כלום לא נשאר אותו דבר, כל יום זה יום אחר. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל יום הכל מתחדש, כלום לא נשאר אותו דבר. מי שחושב שאם היום רע לי, מחר גם יהיה רע לי, אתה טועה. אם תתפלל, מחר יהיה יום אחר. ואם אתה חושב היום טוב לי, מחר גם יהיה טוב לי, אתה טועה. אם לא תהיה טוב ולא תתפלל, מחר זה לא יהיה לך לאדם. כלום לא סופי בחיים. לא הטוב, לא הרע, לא כלום. גם האיסורים הקשים שאדם עם כאבים, יש להם זמן שפג התוקף שלהם. אז אי אפשר להגיד בשום עניין, פה תתנהג כך, פה תתנהג כך. לא, אתה צריך להיות חכם, לדעת לכל עניין איך אתה נכנס, איך אתה יוצא, איך אתה מתמודד, איך אתה עומד. כל אחד צריך לראות כל דבר, איך הוא מתנהל בדבר. טוב צדיק? מי רוצה? רבי יושיהו צדיק? אתה צדיק, אתה מיוחד, אתה אבא שלך צדיק, אמא שלך, כל המשפחה מיוחדים. ותזכרו מהיום רבי יצחק איזה רוח חדשה. משהו חדש בעזרת השם. תלך לצום, מה אתה מפריע לנו פה? אתם רואים צדיק, כי מאסתיו, השם אומר מאסתי אותו, הבן אדם הזה אין לו, כי מאסתיו, אני מואס אותו, הוא לא יודע לכבד, הוא לא יודע להעריך. הקדוש ברוך הוא מכתחילה מעש אותו, כי לא ידע להעריך מההתחלה. חזק רבי יושיהו צדיק, שאלה חזקה. חזק, חזק צדיק. נו צדיקים, אני רוצה לומר עוד דבר. כן צדיק?
שבשנים שברכה, שכולם יורדו למצרים, וזה, וצדדי, לפרעה אמר לו, לדרצון וזה, הוא שם לו כמו מלך. ואני שעתי שנה, נכון, שהמסדרים באו לאפל, צודי, נכון, וקשו ממנו יכול, אמר לי, תעשו ברית ואם תלכם אוכל. ולמה, למה, אם המסדרים זה לא יהודים, למה הוא אמר לעשות ברית? קודם ידעו שהתגרו, ואז לעשות ברית, למה?
נתנו על זה ובזאת השם נשתדל לתת את הדרשה. אמרנו במליצה מה שאומר המהר"ל מפראג, שמעון ולוי אמרו לכל שכם לעשות ברית, המהר"ל מפראג אומר, כי אם הם היו הורגים גויים, אז כל הגויים היו צועקים הרגו גויים. אבל אם הורגים יהודים, אז לא אכפת לגויים. אז גם יוסף רצה לקחת להם מיסים ולקחת להם הכל, אמר להם תעשו ברית. אם זה בין היהודים, לא אכפת לגויים. כך אומר המהר"ל מפראג. מי רוצה צדיקים עוד לומר משהו? כן, צדיק.
דוד המלך אחרי שרסו אותו וישבו אותו, ואיך היה לו מורל עמים אחרים, וכל שכן הוא היה כאילו...
משום שהוא לא... אדם צריך להיות חזק, שאמרנו אתמול בשיעור, שבפנים צריך להיות שמחה, ואדם צריך לדעת שכל דבר, גם אם נותנים לך מכה, או דבר שהוא קשה, תדע איך... זה לא... אתה מעל זה. אדם שחי מעל הדברים, אז הדברים לא פוגעים בו. אדם שחי את הדברים, אז פגעו בי ואמרו לי ועשו לי. אבל אדם שחי מעל, בסדר, הלאה ומחר. אדם שלא חי, עכשיו פגעת בי ואני חי את זה וכואב לי, ואדם נשאר נתקע בדבר, לא, הלאה. כן, צדיק.
בזוהר כתוב, המשקים כאילו יהיה, כאילו משיח בן אפרים ומשיח...
מתי שאומרים אפרים זה מדברים על בני יוסף.
כן. ובן דוד. למה לא כתוב גם משיח בן שלמה?
לא, כי שלמה... בן דוד זה דוד. שלמה הוא הבן של דוד. דוד זה המקור. דוד זה הכוח. ויוסף לא זכה להיות בהורים בתומים, כי הוא שמע את ה... גרם לאבא שלו צער, הוא לא... הוא יכל לשלוח לאבא שלו אני חי, אז הוא לא זכה להיות כתוב בהורים מתומים. זה לא פשוט. הוא לא קיבל גם נחלה. הבנים שלו קיבלו, מנשה ואפרים. הוא לא קיבל.
האם הנשמה של המשיח, גם של אפרים וגם של מנשה וגם של יוסף הצדיק, יתעבר בבן אדם אחד?
שכולם ביחד. צריך את המסלול של אחד ואת המסלול של השני. של עמוקה. חזק צדיק של עמוקה. כמה זמן השיעור?
20.
מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? בעזרת השם. מחר נהיה ביחד גם, יהיה בעזרת השם ישועה ושמחה, סייעתא דשמיא, נחת וכל הטוב בעזרת השם.